גיקונומי, 15 במרץ, והבוקר הייתה לי את הזכות הגדולה להריח את דוד מזרחי ורטיים. אני מכיר, או לפחות קורא, את דוד כבר לא מעט שנים בתור כתב התקשורת, זה היה בגלובס ווואלה, והבן אדם כותב ויוצר פודקאסטים, ומתעסק בכל מה שקשור לתקשורת הישראלית מכל מיני זוויות, ועם שיניים וברמת עניין, לפחות עבורי, מאוד משמעותית. תמיד כיף לראות עיתונאי רציני שמחפש את הסקופים, מחפש לחדש, מחפש להביע דברים חדשים וליצור עניין, ולא נזהר שהוא לא דורך לאף אחד על כפות הרגליים, ערך די משמעותי מבחינתי כעיתונאי. דיברנו על החיים האישיים שלו, מתי החליט לשנות השם, למה היציאה מהארון, עולם התקשורת הישראלי. היה שם איזה 20 דקות של שיח על ביבי, אם לא מעניין אתכם תקפצו קדימה, יש עוד הרבה עניין קדימה, תוכניות ריאליטי כושלות ב-12-13, מי מממן את הערוצים האלה, למה הם מממנים אותם, דיברנו קצת על הבעלים של גופי התקשורת האלה, שיחה גיקית להפליא על עולם התקשורת הישראלי, מהצד הפיננסי-עסקי מאחורי הקלעים, על חוזה הטלנט של אייל ברקוביץ' בחדשות, ואיך על הבלגן שזה יצר, וכו, וכו, וכו. ולפני שנגיע לפרק עצמו, אני אספר לכם על נותני החסות שלנו. והפעם זו חברת בטר, שאני מניח שכולכם שומעים על עמלות קטנות, מעצבנות ונסתרות שמתחבאות לכם בשלל מוצרים פיננסיים, ואומרים לכם, לכו, תתמקחו איתם, אפשר, אבל תקשיבו, זה יותר קל להגיד מאשר לעשות. אני מניח שאת בטר אתם מכירים מהחסויות אצלנו, מפרסמים לא מעט פה, קבוצה של חבר'ה חזקים מעולם הטק והפיננסים, שהבינו שהדרך היחידה נצח את השיטה עבור אנשים רבים, זו טכנולוגיה. הם פיתחו פלטפורמה שיודעת לעשות אנליזת עומק לתמונת המצב הפיננסית שלכם, או במילים אחרות, יודעת איפה הכסף שלכם נמצא, וכמה אתם משלמים עליו לכל הגופים. הם מצליבים את הפרמטרים הרלוונטיים אליכם באופן אישי, עם התוכניות שמציעים כל הגופים הפיננסיים, מגיבה לשינויים בשוק, מוצאת את האלטרנטיבות הכי ראויות עבורכם, ומאפשרת לכם לחתוך את העמלות בצורה משמעותית בלחיצת כפתור. סריקת החסכונות של החברה היא בחינם, והחברה מרוויחה רק אם הצליחה לחסוך לכם כסף. זה מבטיח שהם עובדים תמיד לטובתכם, ולא נותנים לאינטרסים אחרים להשפיע על השירות שהם מספקים. התקשורת מולה מדרך הזום והוואטסאפ, אבל יש גם נציג שירות טלפוני למי שמעדיף. לפרטים נוספים, חפשו בטר טכנולוגיה או ייכנסו לקישור המצורף לדף הפרק. ועכשיו, לפרק, מקווה שיהיה לכם מעניין. גיקונומי 15 במרץ 2024, ויש לי את הזכות הגדולה להריח את דוד מזרחי ורטיים. בוקר טוב.
בוקר טוב.
אתה אספת את זה.
וואו. האמת שנולדתי כדוד מזרחי, למי שקצת עוקב. זה סיפור, אנחנו רוצים להתחיל עם זה? כאילו זה סיפור,
לא? אני קורא אותך כבר לא מעט שנים, והיית דוד ורטיים, ופתאום הוספת את המזרחי שם.
נכון, האמת ששם נעורי, השם שבו נולדתי, קודם כל אני חייב להגיד גילוי מוקדם למי שלא שומע, אני מאוד מצונן, אז זה קצת שם אותי באיזה מאחורי מסך שבו אני כל מיני עסוק בלשמוע את עצמי דרך הצינון, אז עם המאזינים הסליחה. לגבי המזרחי, תשמע, אני נולדתי כדוד מזרחי, כמה שזה לא נראה. והייתי מאוד מחובר לאימא שלי שהיא ורטיים, ושגם הלכה לעולמה בגיל מאוד מוקדם. ובגיל 28,
רגע, שאני הייתי...
לא, לא.
אז מה זה אומר ורטיים?
ורטיים זה אימא שלי. כן, לא, זה שם שלה לפני הנישואים.
לפני הנישואים?
כן.
היא לא שמרה אותו, אבל...
לא,
אז לא שמרים כאלה.
המשפחה שלי, בעצם המשפחה שלה, כלומר חלק שלה זה ורטיים.
אוקיי.
ובגיל מסוים, ואף פעם לא התחברתי למזרחי שלי, בלי קשר בכלל לעניין של דימויים, ואנחנו לא נכנסים בכלל לפוליטיקה של זה, כי גדלתי בחדרה, זה לא היה רלוונטי בשום צור.
סלח לי על בורותי, מזרחי זה שם מזרחי?
זהו, שלא.
כי אתה מנסה להצביע על מזרחי כאל משהו...
לא, כי הרבה פעמים כל מיני... נכנסת פה, בלי להבין אפילו ללבה של העניינים, כי הרבה פעמים כל מיני חברים ביביסטים וכאלה, היום כבר פחות חברים, אבל ביביסטים אומרים משתכנז, משתכנז. והמציאות היא הפוכה, כי היא לא הפוכה, אבל היא לא כזאת, בגלל ש... ורטיים היה השם של אמא שלי, עדיין השם של אמא שלי ושל המשפחה שלה, וכשהלכה לעולמה אמרתי, כל הזמן היה לי מין קונפליקט כזה עם השם של מזרחי, כי תמיד הייתי מהאנשים שמגיעים לכל מקום, לצבא, לא משנה, לחברים, בצופים וזה, ואמרו, אתה דוד מזרחי, ואת השם של מוסכניק, איך זה יושב עליך עם הלוק הזה? וכל מיני זה היה מין דיסונלס כזה, שכאילו כילד או כנער, פחות התחבא, כל הזמן הרגשתי צורך להצביר.
באמת?
כן.
על דוד מזרחי?
כן, כן, כן. זה היה סוג של לא אישו, זה לא היה מה שטרילית מנוחתי, אבל כל הזמן זמזם שם ברקע. זה מעניין שאנחנו פותחים את זה.
כן, אני חייב לשאול עוד משהו.
כן.
שאלה אישית. מתי יצאת מהארון? כי זה מרגיש לי ש... לא, כי זה מרגיש לי שיש פה שני דברים שהתאחדו, אולי, אתה יודע, אולי חיית כזה באיזה דיסוננס ומשהו אחר, וזה לקח... כי דווי מזרחי זה שם לגמרי... זה יכול להיות מפכ"ל במשטרה, זה יכול להיות מנכ"ל הייטק, זה יכול להיות הכל.
לא, זה לא יכול להיות, זהו, לגבי המנכ"ל הייטק, אנחנו פה, פה אנחנו, זה, אנחנו נכנסים כאן לשיח, כן, אנחנו צריכים כאן, אי אפשר להתעלם מהפוליטיקה.
מזרחי זה מזרחי?
לא, אבל רגע, גדלתי כדוד מזרחי, ולא רק שגדלתי כך, חברים שלי מהצבא, ויש עדיין כאלו, קוראים לי מזרחי. כשהם קוראים לי, אז הם ראו אותי ברחוב, מזרחי, ככה הם רואים אותי. ו... עם השנים, אחרי הצבא וכן הלאה וזה, אמא שלי נפטרה. ואז החלטתי כחלק... אני הייתי בן 28, היא הייתה בת 53.
28 זה גיל צעיר?
זה גיל צעיר, כן. כן. זה, אני מגדיר את עצמי כיתום לכל דבר. לפחות מהורי אחד. וברגע שהיא הלכה לעולמה, אני זוכר שכל הזמן אמרתי לעצמי, הרגשתי סוג של צורך לשמר את הקשר איתה דרך השם. זה נשמע... היום, היום אני מבין את זה. תוך כדי, לא הצלחתי לתת לזה שמות. ואמרתי לעצמי, אוקיי, ואז אמרתי, אוקיי, תוסיף את ורטיים לשם, ועם הזמן, קראו לי דוד ורטיים מזרחי, או דוד מזרחי ורטיים, ועם הזמן התחילו לקרוא לי ורטיים, ואז גם נכנסתי לעיתונות והתחלתי לחתום כוורטיים, מה שלאט לאט הפך להיות דוד ורטיים, ורק בשנים האחרונות, למעשה, מאז שנולד לי ילד, דור, הרגשתי מין צורך פתאום, הרחתי מחדש את משמעות השם, זאת אומרת, זה משהו שנורא ביטלתי בעבר, ביני עצמי, ביני הסביבה, ופתאום שוב הרגשתי צורך לחזור למקורות, נקרא לזה ככה. ואז אמרתי, אוקיי, אתה לא שוב תבלבל את עצמך ואת האויב, ותשנה שמות ותהפוך להיות ג'ודי ניר מוזס שלום לאביונים. לא שהיא לא כל כך הרבה עשירים, אבל לאביונים עוד יותר. ואז אמרתי, יאללה, תוסיף את שניהם. אגב, בתעודת זהות אני דוד ורטיים. עכשיו, זאת אומרת, לא שיניתי מאז ששיניתי.
והילד? כי אתה, נהיה פה עוד גבריאל גרסיה מרקז כבר.
פה אני אלך איתך צעד קדימה, כי אתה מעמיק. הילד בכלל ויתרתי על שם המשפחה שלי מראש, נתתי אותו לאמא, אני בהורות משותפת, השם שלו זה דור, אז דור יהב על שם האמא, ולמה עשיתי את זה? כי הבנתי שאני בסוג של סכסוך פנימי, גם אם מוכחש, עם הנושא של שמות משפחה, עם כל המשחק שמלווה את החיים שלי עם הוורטה, עם מזרחי הזה. ואז כשדור נולד, עשינו את זה באופן מתוכנן, כן? זו הורות משותפת, זה לא ילד שנולד בטעות. ודיברנו על כל, כשאתה עושים הסכם הורות משותפת, זה קצת כמו הסכם גירושים, אתה יורד לכל הרזולוציות ממש, החל מהמשמרות.
יכול להיות שאלה קטנה?
כן, בטח.
אבל אולי בעתית? אתה יכול לטוס איתו לחול, כאילו, זה רואים שני גברים עכשיו, עם דוד ורטה מזרחי, והילד דור יהב, זה, אתה יודע, במדינה שעושה פרופיילינג כספורט, אתם לא עושים לכם צרות?
בוא נפתור את העניין הזה, קודם כל אף פעם לא
הייתי... אני מכיר אנשים, רגע ש... זאת אומרת, אנחנו נגיד אשתי, לא שינתה את שם משפחתה, אז הילד עם שני שמות המשפחה, כי היא רצתה, ואני שמחתי ל... כאילו לחלוק.
כן, ברור.
אז אין עם זה בעיה אם נגיד תטוס בלעדיי, אבל אצלכם זה פשוט שונה לגמרי.
אז קודם כל אתה נוגע כאן בנקודה, אף פעם לא טסתי אותו לחול, אנחנו מיועדים לטוס שנה הבאה, אבל בוא נגיד, בוא נשמח בזה שכרגע אין כך אופציות, זאת אומרת שאתה טס לחול היום אתה בכל מקרה סנו ועוצרים אותך.
עזוב, אני אומר ברמת הדבג, אם לא שואלים שאלות.
אני חושב שזה יהיה בסדר, אני חושב שאנחנו, אתה יודע, אני אבא שלו, ובסוף גם אם ישאלו, אז יש את ההסבר הנורא נורא מתבקש שהוא האמת, כן? שדור יעב או על שם אמא שלו.
הוא שואל את זה שאלות?
לא, עדיין לא, אני
חושב... הוא בן 3?
הוא בן 5.
5, והוא לא שואל את זה שאלות?
לא, ואני חייב להגיד שעשיתי את זה באופן מודע לחלוטין, אם כי גם עליו אני קצת מצטער, אבל זה הכל הפיך בעולמנו, כי אמרתי, אוקיי, למה אני צריך לתת לילד שטרם נולד את כל הגיבנת הזאת של הוורטה, עם מזרחי זה גם שם נורא כבד, לאן שלא תלך, כל השני, זה מין משהו שהוא לא שלו, בוא נקליל, יש לך שם על המדף, שם יותר יפה, נשמע כמו טייס, זרום איתו, וזרמתי איתו, ואני בדיעבד, כשאני שואל אותו, מה שמשפחה שלך דוב, אומר לי, דור יאב, אני אומר, וואלה, הקללתי לו את החיים במעט, החיים מורכבים, הקללתי לו במעט, okay. וזה המודע לחלוטין, ואגב, לאמא לא היה אכפת, אם מבחינתה היה, אני רוצה את שלי, תחליט מה שבא לך. במה שנקרא ללא תנאי ויתרתי.
והרגשת כאילו שהחברה שלך קראו לך משתכנז וכאלה? כאילו זה ישב עליך איפה שם?
תראה, זה לא קרה לי עד שלא נכנסתי לרדיו ולתוך הפוליטיקה.
גדלת בחדרה, שזה אני מניח כמו באר שבע עבורי, זה מקום די...
כן, בחדרה, תראה, כילד אף פעם לא הרגשתי, הרי כילד הייתי מזרחי, אז אף פעם לא הרגשתי שמישהו מתייחס אליי כאל דוד מזרחי, אבל אתה אף פעם לא יכול לדעת, א', כי זה חדרה וזה בועה לא בכך מייצגת של הישראליות. אני מניח שבתל אביב, ילד שגודל כדוד מזרחי, אולי, היום אולי פחות, אבל פעם אולי הוא מסתכלים, אולי בכל זאת היו את... הוא היה כאילו מרגיש נוסח מאי גולן, לא יודע, אבל...
זה שהילד שלי בדיוק שלח אתמול, בערב, סיפורי ילדים זה הכי, אתה יודע, ילדים תסריטאים, אבל הוא הסתכל ואמר, האור שלכם נורא בהיר, אני הרבה יותר כהה, ואז אנחנו מסתכלים עליו, עושים, מה אתה רוצה? א', אתה יודע, כי אתה מעובב, בית, כי אתה נולדת בפאקינג תל אביב, ואתה בשמש כל הזמן, זה הצבע שלך, מה אתה רוצה?
בדיוק ככה. לא, אני אומר, אתה לא יכול, זה קל נורא להגיד, אין לזה שום משמעות, אין לזה שום משמעות, כשאתה נמצא ב... כשאתה לא כולל את כל החבילה של אנשים שמגיעים מנקודת זינוק נמוכה יותר, ויש אנשים כאלו, אני לא פותח פה באג'נדה חברות, יש אנשים שמגיעים, יש אנשים שצומחים.
הפירמידה היא לא הפוכה.
נכון.
רוב האנשים מתחילים עם פחות מאשר אלה שיש להם הרבה.
נכון. נכון.
ככה זה.
כשיש הרבה או אין הרבה, זה לא רק כסף. זה חבילה שלמה זהותנית, לא רוצה להיכנס לעולמות הסוציולוגיה, כן, אבל חבילה שלמה שכוללת החל משם, דרך מראה, דרך צבע, דרך כלכלה.
בדיוק. לא, סוף, אני מדבר על דברים, עצם העובדה שיש לך, שאתה יודע שיש דברים שהם אפשריים לעומת לא.
נכון.
איפה שאני גדלתי, לא היה מנכלים של חברות משמעותיות, מנכליות שלא לדבר, אוקיי? אם נולדת שם ולא נולדת שם. ובהיעדר רול מודלס, זה מוריד לך את המרחב אפשרויות.
זה מאוד מאוד נכון מה שאתה אומר, וזה גם עונה על שאלת ההומויות, ועל שאלת, וזה גם יכול אולי להכניס אותנו, כן, לעניין התקשורת, כי אתה יודע, הרבה פעמים שואלים אותי, אומרים לי, או כותבים לי בטוויטר, לא משנה, אתה בטח גלצניק, בטח גלצניק, כי זה יושב על הלוק אנד פיל לפעמים, כן, למרות שאני בהרבה מובנים אנטי גלץ.
למה יש בחבר'ה של ציון 3 את משה זיאת, שהוא התום הארון הפחות מוצלח, שהוא באמת היה בגלץ, משה, והוא תמיד אומר, אני לא נראה ככה, אמרתי, לא. בדיוק, אין לו.
בדיוק, זהו. אז אומרים, ואני אומר, זה לא שלא התקבלתי לגלץ, או שלא הלכתי לגלץ, גלץ לא הייתה אופציה. זאת אומרת, כשאתה גדל בחדרה של שנות ה-80, גלץ היא לא אופציה עבורך, אלא אם כן אתה באמת בן להורה מחובר, מקושר, ויש מעטים מאוד כאלה, או היו מעטים מאוד כאלה בחדרה, וחדרה זה לא אולטרה פריפריה, יש,
זה
לא יוקנעם ולא קריית שמונה, בדיוק, ולא דימונה, ותחשוב את רמת הניתוק, אני כילד, זאת לא הייתה אופציה, זה היה או הנדסה קרבית, או סיירת אם אני מספיק מאתגר את עצמי פנימית, בדיעבד זה נחמר פה פרודיה, וכן הלאה.
למה?
כי
זה לא אתה?
כי זה לא אני. כן, כי שאלת אותי מתי יצאתי מהארון, אני מחלק את זה לשני שלבים. תראה, אני לא בן אדם דיסקרטי, זאת אומרת, ברור שכעיתונאי אני דיסקרטי, ואחרת לא הייתי יכול לעשות מה שאני עושה. אבל כבן אדם, אני לא בן אדם מסודות גדולים מדי. כלומר, יש לי דברים כמו לכל בן אדם שהוא לא היה רוצה שהציבור ידע, זה בסדר גמור, יש את המרחב הפרטי, אבל בגדול אני לא בן אדם ששומר, אני מדבר עם הסביבה הקרובה, עם החברים, המון סודות. אני, רוב מה שאני יודע, אני מקיא אותו מיד על חבריי הטובים. וברגע זאת אומרת, המון שנים הייתי בהכחשה, כמו חלק גדול מהגייז, כי ככה הם גדלים, כי גדלים בתוך עולם סטרייטי,
כי זה הסביבה.
בדיוק.
בוא נגיד אצלי, שאני מדבר עם אחיינים שלי, שגדלו בתל אביב, אז עכשיו הם כבר מחוץ לתיכון, או אחד מסיים את התיכון, אז יש להם הכל נזיל, כמו שאני שומע על ארצות הברית כזה.
בדיוק.
כשאני גדלתי בבאר שבע, לא היה אף אחד בשכבה.
בדיוק.
כאילו, למיטב ידיעתי, זאת אומרת, בחוץ, זאת אומרת, היה, לא היה, זה כבר תלוי...
נכון.
מן הסתם היה, כי הסטטיסטיקה אומרת שהיה, כי זה היה פיזור באוכלוסייה, אבל אני לא ידעתי על אף אחד.
בדיוק.
או שמישהו הסתיר, או שמישהו לא הסתיר.
ותחשוב שגם חלק גדול מההומואים לא ידעו על עצמם, או לא אפשרו לעצמם לדעת על עצמם.
אני מתייחס לזה. זאת אומרת, היה, לא היה, זה לא באמת החלטה, אני לא בדעה שזה באמת החלטה, אני לא יודע כל אחד מה שהוא אומר.
נכון. ולכן אני חושב שהשאלה הזאת של מתי יצאת מהארון, היא שאלה שלפחות אצלי, אני מניח שאם תשאל היום ילד בן 15 תל אביבי, זה המניפה הזאת קיימת לפניו בלי, אתה יודע.
להפך, זה נהיה מדליק.
בדיוק, בדיוק. ובצבא אתה רואה בסוף מסעי קומטה, לפעמים אני רואה כל מיני סרטונים בכל מיני קבוצות להטאביות שאני חבר בהן, אז לפעמים כזאת שאלה בסוף מצד מסע קומטה, מישהו מרים דגל גאווה, זה כל כך לגיטימי ונפוץ, אבל פעם, לא מאוד פעם, אבל פעם זה לא היה. ולגדול כנער בחדרה, אתה מבין שלהיות הומו, זה לא שאתה מפחד, זאת לא אופציה. גם אם אתה זה בהכחשה.
זה מילה גנאי. שהיינו ילדים, מה שנהיה שמאלן, המילה, אתה יודע, עשית פאול בשכונה, אז מה, אתה שמאלן? היום? אז פעם זה היה, מה אתה הומו.
נכון. גם היום, אגב, לדעתי הכללות הכי נפוצות היום, לפני שמאלן, בכל זאת, כן?
אני שמתי לב שזה...
ערבי, היום בטח אחרי המלחמה.
מה, אתה ערבי?
ערבי והומו.
אתה חושב שילד היום יצעק לילד אחר שנתן לו, שנכנס בו חזק מלמד אתה ערבי?
תקשיב, הילד שלי בן 5, אין לי מושג מאיפה הוא למד, אנחנו עברנו, קחתו יום אחד...
ברמת השרון הוא ברמת הערבי?
הלכנו לרמת השרון, לא, לא כילל, אבל הלכנו ברמת השרון לפני כמה ימים. ביום של הבחירות על הרשויות המקומיות, לקחתי אותו איתי לרדיו, הלכנו, כי אני גר לא רחוק, הלכנו ברגל, בדרך היה בניין עם תמה. פתאום הוא שואל אותי ליד הבניין, אבא כאן גרים ערבים? זאת אומרת, מישהו עשה לו את ההיקש הלוגי של א', ערבים עובדים בבניין, ב', כאן גרים ערבים, זאת אומרת, כאן הם נמצאים, וג', צריך לפחד מזה, כי הוא שאל את זה בחשש. עכשיו, לא אני...
רדיו בתל אביב?
מה?
רדיו בתל אביב?
לא, ברמת השרון.
אוקיי, אז אני יכול להגיד לו, רוב הסיכויים שלו, כי הם לא יכולים להרשות את עצמם סטטיסטית. סטטיסטית, האון לא מפוזר ככה בארץ, ילד.
אוקיי, תשובה טובה. תשובה טובה.
כן, התשובה היא לא, כי אתה יודע.
כן.
כי האון לא מפוזר ככה.
תשמע, שיחה מאוד אסוציאטיבית, אני לא בכך לא אוהב את זה.
זה הפורמט, אנשים פה מתבאסים, אנחנו חוזרים...
כן, אני הכנתי לעצמי כל מיני משפטי מפתח על ערוץ 14, לאן נגררנו, אבל כן. לא שזה רחוק בהכרח.
כן. אתה מכיר את הנפשות הפועלות בערוץ 14, זה חבר'ה מאוד אסוציאטיביים.
נכון.
ככה זה נראה לפחות מהצד, אני יודע מה? אנשים שמים להם הרבה כוונות רעות, כשזה נראה לי הרבה פעמים פשוט החבר'ה.
לא, 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 אני חושב שהכוונות רעות.
מה זה כוונות רעות? זאת אומרת, אתה מכיר את עינון הרבה שנים, מה זה כוונות רעות?
תראה, לא בטוח שאני רוצה לדבר רק, או לפחות להעמיק בנושא עינון וזה, אבל תראה,
עינון, זה ערוץ 14.
כן, אבל תראה, אני הכרתי את עינון וגם את הראל, זאת אומרת, הכרתי את הראל בעקבות עינון.
לפני שמתחילים, אתה קראת כילד את הראל, אתה בן אדם שכותב.
כן.
אתה קראת את הראל כילד?
מה, במעריב?
אתה בגילי בערך. אז כשאנחנו היינו ילדים, הראל היה פאקינג גאד.
נכון.
הוא כתב מדהים, זאת אומרת, לגיקים כמוני, שאוהבים היסטוריה וכתיבה והכל, הראל סגל זה פאקינג גאד היה.
נכון.
מהכותבים הכי טובים
שלך בארץ. אתה זוכר קראו למדור שלו?
לא, לא זוכר, אני פשוט כאילו קורא.
לדעתי אופנת סגל.
אופנת סגל, כן, אוקיי. לא, לא יודע, פשוט זה הדבר בין הראשונים שהייתי רץ לקרוא, כילד חנבץ.
אז אני חייב להגיד שאני כילד בכלל קראתי תומי לפיד, הוא מאוד הלהיב אותי במעריב. אני זוכר, וכמו כמיטב הבנאלי, את כל הנחום ברנע וכן הלאה.
אצלי אבל... זה היה החבר'ה של רייטינג שהתחילו...
טוב, זה כבר כמתבגר יותר.
שנות ה-90, סוף
כן,
שנות ה-90.
כן.
שהיית, זה הגיל שאתה, כן. אתה יודע, אתה, כן. אתה מוצא את מקומך, כן. מה הדברים שאתה קורא.
נכון.
אז לא יודע, החבר'ה של בלייזר רייטינג והראל סגל, זה היה הסגנון הגונזורי הזה של
נכון.
לשלב את עצמך בכתיבה, הם כולם עשו את זה.
מה שנקרא, מה שהיום קוראים לו ניו ג'ורנליזם.
היום כולם מעוננים על עצמם בלי הפסקה, אז אין איזה יותר מילה, זה פשוט, אין כמעט אלטרנטיבה.
נכון, נכון, מה יש לי להוסיף?
אז אתה גדלת על לקרוא אותו?
תראה, קראתי אותו כשהייתי ילד, אבל אני לא יכול להגיד לך שזה היה ההורים ותומים שלי, ושבשבילו פתחתי עיתון, לא. אבל אני צריך להגיד רגע משהו, כאילו אם נעזוב שנייה את הילדות. החבורה הזאת שהיום אנחנו קוראים לה ביביסטים, הם לא היו תמיד ביביסטים, כי ביבי לא תמיד היה. וגם כשביבי היה, לקח זמן עד שהם הפכו להיות קאט, לא יודע איך לקרוא לזה, וחסידיו ומשרתיו, או איך שלא תקרא לזה. כלומר, אני מרשה לעצמי, אני כאילו מתנצל, אני לא באמת מתנצל, אבל אני כאילו אומר לעצמי, עינון הוא חבר טוב שלי, ואני אוהב אותו, והוא היה חבר שלי הרבה לפני זה. זאת אומרת, אני הרבה...
על מה אתה מתנצל? לא הבנתי.
לא, כי הרבה פעמים אומרים לי, איך אתה יכול, ואיך אתה זה, ואתה מנרמל, וכן הלאה. ניגע בזה.
אצלך זה חבר, אצלי זה ההורים. ההורים אצלי הם... הארד-קור מעריצי ביבי, ושאנשים אומרים, צריך נתק קשרים עם מעריצי ביבי, וכל אומר, פאקינג ההורים שלי, לחוץ דיין, כאילו, מה הדיבור פה בכלל? אבל יצא לי לראות מקרוב, או לחוות מקרוב, אנשים שהם מעריצים של האיש.
כן, כן.
מעריצים.
אז תראה, אני חייב להגיד משהו, כי המלחמה, כי פה אני שם קו פרשת מים, זה כמו ששאלת אותי מתי יצאתי מהארון, אז לא עניתי לך, לא הספקתי לענות, אבל בסוף השירות הצבאי הבנתי שאני הומו, וברגע שהבנתי שאני הומו, הדרך הייתה מאוד קצרה לספר את זה לכולם, ולכן היציאה מהארון אצלי לא הייתה אקט כל כך משמעותי, כי מבחינתי לספר, קודם כל להבין, ברגע שהבנתי בעצמי, זה כבר לא היה סוד. ברגע שכבר זה ירד מהכחשה, כלומר עלה מאחורה של הראש לקדימה של הראש, זה כבר היה בחוץ, כי אני כאמור, לא יש עם סודות זה. אבל, ואותו דבר עם הנושא של הביביזם, תשמע, אני חושב שהסיפור הזה, של ביבי, זה כמו איזה צעצוע שיצא משליטה. לא יודע איך לקרוא לזה. זה כאילו זה משלב בתוך כל כך הרבה דברים ששינו את כל הדינמיקה, שכל מה שאנחנו מכירים והכרנו לפני, שמאוד קשה לשפוט את זה בכלים המוכרים, סליחה על כאילו פלצנות.
זה כך? כן, כי אנשים מדברים פה שמאל ימין, כשזה לא שמאל ימין, זה באמת היה ביבי, אנטי ביבי. זה נכון, באמת היה זה.
נכון, נכון. ומה שקרה בתקשורת, שהוסיף על איזה ממד של גם סוג של, גם יש את האלמנט של הפרנסה, גם יש את האלמנט של השואו, לכל התופעה הזאת של הביביזם. הרי לא ניכנס רגע למה זה ביביזם, כן, אבל בין היתר, כל ה...
מה, נוני מוזס הפך את זה לעסק, מה, אין מה לברוח מזה. ישבו פה החבר'ה של עין השביעית, הם עשו על זה הרים של מילים, כמו גיא רולני, כמו אחרים. אין, אנחנו לא חיים במקום של סאבטקסט. ידיעות אחרונות היה בצורה מאוד מאוד בוטה, הפכו את זה לאנטי ביבי כעסק, כמו שישראל היום, הפכו את פרו ביבי, לא יודע לעסק, כי זה לא הכניס כסף, אבל למשהו, לצעצוע של הבעלים שלו.
נכון, נכון. אז בסוף יש לך פה המון מורווחים מהשיטה הזאת, מורווחים במודע, מורווחים שלא במודע, מורווחים עם זיקה, מורווחים בלי זיקה, וזה המעגל הראשון. במעגל השני יש את תומכיהם, נלהביהם, קוראיהם, מסונבריהם, לא משנה. עכשיו בסוף, בסוף...
שבאמת אוהבים את האיש.
כן.
כן, אני חייתי בבית כזה עד גיל 22, אני יודע, 21.
נכון, אבל צריך, אני אגיד לך מתי היה הרגע שבו, אתה שאלת אותי למה אני כאילו מתנצל על זה, אני אגיד לך מתי היה הרגע שמבחינתי לפחות, היה קו פרשת מים, זה היה 7 באוקטובר, שוב, סליחה על הקלישה, כי ב-7 באוקטובר, החברויות האלה, שתיארנו קודם, מבחינתי, אפילו אחרי המהפכה, אפילו אחרי כל ניסיון ההפיכה וכל הדבר הזה שהיה פה וכל זה.
דווקא 7 באוקטובר ולא כל מה שקרה לפני כן?
כן, כי כאילו, לא כאילו, כל הדברים האלה מבחינתי מוכלים, אבל ברגע שזה כבר, ברגע שהגיע הטבח הזה, ואני חושב שהוא הגיע על רקע נתניהו, ואני חושב שיש לו תרומה לדבר הזה, לא רק ברמה של הקונספציה וזה, אלא גם ברמה כמעט הקרמטית, הייתי אומר, זה כמעט תנכי מה שקרה פה, לא כמעט לדעתי, זה תנכי, וקרה משהו שהפסקתי להיות ציני לגביו. פתאום זה כבר הפסיק להיות משהו שאני יכול, הרגשתי שאני יכול להתבונן עליו מהצד, והרגשתי ממש, כמו שאנשים הרגישו צורך לקום, לצאת לרחובות להפגין, אני הרגשתי צורך לעשות מעשה, או להתרחק, או אני לא יודע איך לקרוא לזה, להגיד, רגע, 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 זה כבר לא אתם בתקשורת שם, כמו בפוליטיקאים, שיכולים להתנגח אחד בשני, אבל אחרי זה גם להיות חברים. לא, זה לא משהו שהוא עובר. עכשיו, אני לא אומר שהתנתקתי, אבל זה בהחלט הרחיק.
תסביר לי למה.
כי זה גיהנום מה שנהיה פה, כי היה פה, כי יש פה אסון, כי אי אפשר להיות ציניים לגבי זה.
אבל אתה מחבר גיהנום, זאת אומרת, הנה ההבחנה שלי, שמן הסתם, כמו כולנו, אנחנו חיים בתוך ראשנו הרבה בחודשים האחרונים. לא, הקלפים חולקו ככה, או הטלם נחפר ככה, שלא היה כמעט איך לצאת מזה, כי כולנו היינו בתפיסה שעזה מוכלת, זאת אומרת, לא היה אף אחד שלו, אני לא קונה את זה, גם אם מישהו יש לו איזה ציטוט יפה שלו, אף אחד לא איים בהתפטרות מהממשלה אם לא ניכנס לעזה, אף אחד. תחת ההנחה הזו, ותחת ההנחה שהחמאס רצה לעשות את זה, ותחת ההנחה שלא היינו יוצאים מיהודה ושומרון כדי לתת להם את ה... יש פה הרבה basic assumptions, הנחות בסיס שאין להן לצאת. לא היה... הם היו עושים את זה מתישהו. זאת אומרת, זה שצהל לא היה מוכן בחג כזה, אז בחג קודם, בפסח, הם אמרו, החמאס אמר, חשבנו על זה, אבל הם העלו כוננות, אז דחינו את זה לפעם הבאה. מתישהו זה היה קורה.
תראה, קודם כל...
אולי זירזנו את זה עם המלחמות הפנימיות, אבל זה פעילות שהייתה מתוכננת ברמת, אתה יודע, שהיא תיכנס לספרי היסטוריה בעולם, לא רק שלנו.
זה נכון, אבל הפעילות הזאת הייתה מתוכננת, והעוצמה של החמאס נבע מתוך תפיסה מסוימת, תפיסה מסוימת שלא רצתה שתקום פה מדינה פלסטינית, ולכן חיזקה אותם, נכון, ולכן אפשרה להם את כל הדבר הזה.
נכון, אבל לא תקום פה מדינה פלסטינית, זה לא רק בנימין נתניהו, זאת אומרת, גם אם בנימין נתניהו היום עושה מעשה שרון ונעלם מהזירה הציבורית, לא כי מישהו לא הצביע לו, אלא כי הוא בן אדם מבוגר עם בעיות בריאותיות כנראה, ומשהו קורה כמו שיקרה לכולנו, זה טבעי. אז גם אם הוא יעשה דבר כזה, הטלם חפור, זאת אומרת, יש פה 250,000 ישראלים שחיים מעבר לקווי יהודה ושומרון, ויש יותר לא, מחצי אני... מהיהודים, בוודאות, יותר מחצי מהמצביעים כנראה,
נכון.
שלא לפי הסקרים האחרונים, שלא חושבים שצריך להיות מדינה, ו4 מיליון אנשים יכולים לחיות שם בלי עדיין, בלי אזרחות, או... נכון. תחת שלטון צבאי, זה נראה לי מאוד הגיוני לאנשים.
נכון. לא, אני גם מסוגל לקבל את הגישה, אני לא יודע מכל הימנית, כן, את הגישה אולי ריאליסטית, ש... ומה, אוקיי, הייתה קמה מדינה פלסטינית, הייתה מקבלת אותו דבר, רק מיהודה ושומרון גם. זאת אומרת, אני יכול להבין את התפיסה הזאת שאומרת, כן, לביבי לא באמת, או התפיסה הזאת של ביבי, שבדיעבד אנחנו אומרים הקונספציה, היא תפיסה שאין גם אחרת. זאת אומרת, שאין באמת ריאלית אחרת, ובסך הכל אולי מנעה מאיתנו אסון גדול יותר. אנחנו, זאת אומרת, יש כאן הרבה תפיסות ואנחנו לא באמת יודעים. כן. אבל כן אנחנו יודעים שני דברים. אחד, אני חושב שהמחדל הגדול של נתניהו היה איכשהו התנהג מאז השביעי באוקטובר. חוץ מההפיכה של זה, ובלי קשר לטבח. זאת אומרת, נתניהו צריך לעוף מלשכת ראש הממשלה הרבה לפני השביעי לאוקטובר, לא בגלל מה שקרה בשביעי לאוקטובר. ומה שקרה בשביעי לאוקטובר הוא קודם כל מחדל צבאי, לא צריך אותי להגיד את זה, זה ברור, לכל מי שקצת יורד מעולמות ההתחסדות והרלב, זה, 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 זה ברור שהיה פה מחדל ברמה הכי צבאית בעולם, כי
גם זה לא צריך לקרות.
בדיוק, כי גם אם הצבא הוא מאשים, את יודע, יש כל מיני הדלפות כאלה של לא הדלפות, אבל כל מיני מעלים, גם אני עצמי העליתי צילום מסך של ראש, של כותרת בידיעות אחרונות, חודשיים או ארבעה חודשים לפני הטבח, ראש אמן מזהיר את נתניהו, האויב מזהה חולשה, וכן הלאה. עכשיו,
אוקיי, ראש... אז למה לא הוספתם עוד...
עכשיו...
הלכתם לחג שיש טנק אחד שלא מניע, בדיוק. וכולם בחג. מה...
יפה,
זה לא... זה לא התראה.
אז הנה, חסכת לי המון הסברים לשיחה הזאת, כי חלק גדול מהאנשים במחנה, אני במחנה שלי בוודאי, אני לא יודע אם אנחנו באותו מחנה, אבל באנשים...
כן, כן,
במחנה שמתנגד לנתניהו וחושב שהוא אחד הדברים הכי גרועים שקרו בישראל. אני שייך למחנה הזה.
אם זה המחנה, אז אני במחנה הזה. אני חושב שהוא ראש ממשלה לא טוב כבר המון שנים.
כן. ואני בתוך המחשבה, אני חושב שהוא לא טוב, זה אנדרסטייטמנט מאוד מאוד גדול. אני חושב שהוא ראש ממשלה, אני חושב שהוא... אני באמת חושב שהכיתוב מחריב ישראל, או כל הזה, הוא באמת באמת נכון. אני חושב שהאיש הזה עשה פה נזק שישאר לדורות, לא בגלל העניין הצבאי. זאת אומרת, העניין הצבאי, דווקא אולי הזהירות והאיפוק והקונספציה שלו וכל הדברים האלה, הם במובנים רבים, למרות השביעי לאוקטובר, ולמרות שנוח עכשיו לראות, לתפוס את זה אחרת, הם אולי החלק היחיד הסביר שהוא השאיר אצלנו. זאת אומרת,
הוא גם באמת התקדם להסכמים עם סעודיה ודובאי וכל האלה. ומרוקו, לא יודע מה.
כן, אבל הוא התעלם, אבל הוא התעלם ממה שקורה בחצר האחורית.
אם היה אפשר לפתור לצד זה, לשאוף לאיזשהו פתרון מפלסטינים, אני אומר, אוקיי, זה הרבין החדש, מגניב.
כן, בדיוק. אני חושב שמה שהוא עשה במובן של חורבן כל נקרא לזה, כל הנורמות הכי בסיסי, אתה יודע, אתה רואה את זה עכשיו עם פרס ישראל, אתה ראית את זה לפני זה עם כל הסיפור של התנגדות. את הסיפור הזה של... אני מנסה לחשוב איך ראש ממשלה אחר, קצת תאב כוח או נרקסיסט, או עם קווים פסיכופטיים מסוימים, בדומה לנתניהו, ממשיך דרכו עוד כמה שנים, אין סטנדרט ירוד שכבר לא נפרץ, אין כביש לא סלול שלא נסלל, זאת אומרת, כל...
לא, הכל בפנים כבר.
בדיוק.
רק חסר שאם יגידו...
בקץ אומר משהו לא טוב, תמיד אתה יכול לשנות את החוק. יש דברים שברגע שאתה פותח, זה כמו אומרים שברגע שאתה פורה... ברגע שאתה לוקח קרית ופותח אותה ונוצות עפות, זהו, הם עפו כבר. הם ברוח, זהו. אתה לא יכול עכשיו לחזיר אותה
חזרה. זה מרגיש כאילו אנחנו לא מצליחים אפילו לעשות את זה. זאת אומרת, היה פה את חוק המתנות בתחילת 2023, והסתכלתי, אמרתי, תגידו, אתם, זהו? אנחנו עכשיו אומרים, אנחנו רוצים למסד שחיתות, וזה עבר מתחת. אוקיי, זה לא עבר, כי היו הרבה מחאות, והם ויתרו על זה. אבל הם באמת ניסו. הם באמת שלחו, הם, המשפחה, באמת שלחה את כל החברי כנסת המסכנים האלה, ללכת להגן על חוק אידיוטי.
כן.
אז זה לא הצליח, אז עברו הלאה.
נכון.
אבל הם באמת ניסו להעביר חוק שהוא למסד שחיתות.
כן.
הם קראו לו אפילו חוק המתנות. רק היה חסר שהם יקראו לו חוק השחיתות, ואני אומר, וזה היה בחוץ. ואנחנו פשוט המשכנו להבליג. המשכנו להצטקל הצידה.
כן. והיום אתה קולט שזה כל, זה בכל, זה באמת נמצא בכל פינה. ואתה מסתכל ואתה אומר, לכל כיוון שאתה לא מסתכל, אין שום כבוד למוסדות, אני נשמע עכשיו כמו זקן, כן? אבל כל מיני מוסדות שהם נורא נורא בסיסיים בחייה של חברה תקינה, סליחה לקלישאות, אבל כאילו, אז עוד פרס ישראל, זה גבוה מדי, כן? אני מדבר איתך על דברים בסיסיים של כיבוד חוק, של פסק דין, של בית משפט, של בכלל כבוד לבית משפט, של בכלל, עזוב, אני מדבר איתך על הגשת כתב האישום, שהוא הגיע לבית משפט, זה תמונות שהיום נראות לנו כבר פרה-היסטוריה, מגיע נעמד שם עם מסכה ומחוריו, כל הזה נגד בית המשפט שתפרו לו תיקים וכן הלאה. בזמן שכמה שנים לפני זה הוא טבע מאולמר, בשלב של תחילת חקירות להתפטר. עכשיו, אני לא רוצה, זה לא שיחה פוליטית, כן?
לא, אבל ברור שלא, אני חושב שיש רציונליזם. זה כמו שאנשים אומרים על פוטין שהוא סתם סייקו, הרי הוא לא, אתה יודע, אתה מסתכל, וגם יושב פה אולמרט והסביר את הרציונליזם, כמי שישב ודיבר עם פוטין, אומר, אוקיי, לי אין את הפריבילגיה הזאת, הוא ישב ודיבר, אז הוא הסביר את הרציונליזם, הוא אמר, ברור שאני נגד, אבל הנה הרציונל. אני מניח שבנימין נתניהו, בלי מיקרופונים והכל, להגיד, תקשיב, עשיתי את הכל כדי שלא תהיה פה מדינה פלסטינית, כי אני מאמין שמדינה פלסטינית זה סוף של המדינה הציונית. ומשם תגזור הכל. ואני מאמין שבראש שלו הוא מאמין ככה.
אני לא בטוח. אני לא יודע, אנחנו כאן בספקולציות פסיכולוגיות, אבל אני לא...
שזה בדרך כלל אסור לעשות את זה, זאת אומרת...
אפשר להשתעשע בזה. אני לא בטוח, אני חושב שיש כאן סיפור, אם כבר מתייחסים לקווים פסיכולוגיסטיים, אני חושב, וקטונתי, אני לא פסיכולוג, עשיתי כמה קורסים בקושי, אני חושב שיש לאיש הזה, שזה כבר מזמן יצא משליטה הסיפור שם, כן, אבל קווים מאפיינים באמת של, אומרים שיש הפרעה נרקסיסטית, זה אישיות נרקסיסטית, זה לא קווים של הפרעה, זה אישיות עם באמת קווים מאוד מאוד בסיסי, עכשיו הוא יכול לספר לעצמו על הסיפורים שהוא רוצה, ולעשות רציונליזציה לכל מעשה.
כולנו עושים.
זה מה שכל אגב דיקטטור עושה. וכולנו עושים, אבל אנחנו לא כולנו, יש לנו השפעה על חיים של אנשים באופן כמו שלא יש.
במקרה הטוב משפיעים על איזה 4-5 אנשים.
בדיוק. ואני חושב, מבלי לנתח את נתניהו, קטונתי, יש אנשים שכתבו על הספרים, אני חושב שלהיצמד לכל הסיפור הזה של רצה למנוע מדינה פלסטינית או לא, זה לעשות, עזוב לא, לעצמנו הנחות גדולות מדי.
לא, אבל לעצמנו אתה רואה את ההשפעה, הרי אם אתה אומר לי שבזכות זה אתה רוצה, לא יודע מה, אני עדיין מסתכל על המעשים שלך, אני בטוח שגם היטלר סיפר לעצמו סיפורים, אבל אם בסוף אתה מכניס אנשים למחנות השמדה, אני מסתכל על זה.
כן.
אוקיי, אז פוטין, אם אתם רוצים משהו שהוא פחות קונטרוברסלי, פחות זה, אז אני מסתכל, בסוף, אם בשם זה אתה עושה את כל הבוג'רס הזה שקרה מתחילת 2023, ולפני כן, זאת אומרת, הם יצרו כיתוב, והם עובדים על הכיתוב הזה.
זה ברור. זה שיש רעיון בסיסי, הוא קורא, הוא חושב שהוא לוחם גדול נגד הדיפ סטייט, ונגד האליטות, ונגד מוקדי הכוח הישנים, ומדבר בשם העם. אגב, רוב הדיקטטורים הגדולים בהיסטוריה, נתניהו הוא לא דיקטטור כמו, ואגב, אנחנו עושים אותו באותה נשימה, אם אמרת כאן כל מיני נשימות, הוא לא שם. אנחנו לא שם לשיחתנו.
הוא באמת נבחר על ידי רוב העם פעם אחרי פעם.
גם הם נבחרו לא על ידי רוב, קודם כל, גם לגבי רוב העם, צריך להיות פה מסויגים. בבחירות האחרונות, הגוש רלב קיבל יותר קולות ממנו, זה נכון, שבגלל השיטה וכן הלאה.
נכון.
אבל עזוב, הוא נבחר, נכון.
נשיא ארצות הברית נבחר לפעמים, יש פחות
אלקטורים, נכון.
זה מה יש, זה המשחק.
הכל נכון.
שהוא מוסכם עלינו.
כן, אבל אני אומר, יש הבדל בין להיבחר ברוב דמוקרטי גם עם זעום, לבין להשתמש ברוב הדמוקרטי כדי לחסל את הדמוקרטיה ולפעול נגדה. ואת זה עשו כל נקרא לזה המנהיגים בעלי, שניסו להפוך את המשטרים שלהם לדכניים ולכוחניים יותר, ולצבור עוד ועוד כוח. עכשיו, ראש ממשלה או מנהיג, שמה שעומד לנגד עיניו הוא כל הזמן הגדלת הכוח שלו, ולא טיוב החברה, או אני לא יודע מה,
הוא הלך לבחירות בגלל תקשורת, אתה כתב תקשורת, אתה יודע שהוא הלך לבחירות בגלל עיתון.
נכון, נכון.
זה הסיבה הרשמית הייתה, לא?
לא, אבל עזוב שנייה את הבחירות, אתה רואה את כל החקירות שלו. שים לב שכל אחת מהחקירות שלו, וכל אחת מהחקירות, אני אומר, חזרתי לאחור, כל אחת מהתיקים ומכתבי האישום שיש לו, תיק אלף, זה גם כן ברבה מובנים נוגע, אמנם זה תיק מתנות, אבל הוא גם נוגע פה ושם עם ארנון מילצ'ין וזה בערוץ, בתקשורת. ותיק 2000 בוודאי עם נוני מוזס, ותיק 4000, וואלה, כן, גילוי נאות, פלוס אלוביץ', פלוס תקשורת. האובססיה של האיש הזה לעיסוק בנושא תקשורת, זה לא התקשורת היא אמצעי, התקשורת היא אמצעי להשיג שליטה, והמטרה היא כל הזמן הגדלת הכוח, וכשהמטרה שלך היא לא, מה המטרה בעצם? אמרת קודם מדינה פלסטינית, מה המטרה? אוקיי, יהיה לך עוד כוח, יהיה לך, תשלוט בסדר היום, תביא, יהיה לך, כולם יהיו ישראל היום וערוץ 14 וגלץ שרצית, ואני לא יודע מה, וערוצים חדשים שיקומו ויציפו וידללו, בסוף, מה תעשה עם כל הכוח הזה? איך תהפוך את החברה לטובה יותר? והדבר הזה הוא כאילו חומק. המטרה היא לא עוד כוח, את מי מאפיין המטרה עוד כוח? משטרים שאנחנו לא רוצים להיות בהם, ואנחנו היינו בדרך להיות בהם לדעתי, ובמובן הזה אפילו שם עוד הרשיתי לעצמי להיות קצת ציני, והתייחס לקצת ממרחק, ולהגיד, אוקיי, מתי שום ביבי לא יהיה פה, בסדר? אבל המלחמה, אני מודה, הייתה קו פרשת מים בשבילי, וזה הפסיק להצחיק אותי. אני, אפילו עם עינון, אמרתי לו, תשמע, נשמה, אתה לוזין אית, כאילו. וכמובן שהתווכחנו ורבנו והכל.
כי הוא לוקח את זה כל הלב וכאלה, מה? מה זה
לא, לוזין אית? כי הרגשתי שלבוא, זה היה בתחילת, היום זה כבר מים מתחת לגשר, אבל אחרי תחילת המלחמה היה לנו, הייתה לנו שיחה, כאילו דיברנו על כל, הוא המשיך לתמוך בביבי, ואמר שהשמאל מנסה לעשות פה, נו, לנצל את הטווח שהיה, ולהפוך אותו, ולהפיל את ביבי, וכן הלאה וזה, בגלל הטווח, ודרך הטווח, והצבא שהם פה, וזה לא משנה, משיחות נהגי מוניות, שיש בכל פינת רחוב בערך, בכל יום מאז השביעי באוקטובר. ואני זוכר שפעם ראשונה אמרתי, אמרתי, אוקיי, הוא מה שנקרא חבר בלב, תמיד הוא יהיה, אם יצטרך משהו אני שם, כי זה מבחינתי חברים, ויש מעגל של חברים ספורים כאלה, וזה לא משנה.
הכרתם בוואלה? אתם חברים מאז וואלה?
כן, כן.
כן, אוקיי.
אבל הרגשתי שהפער הוא גדול, הוא גדול כמעט מדי. והתודעה, כי התודעה של ה, וינון אגב הוא לא השופר הקלאסי, כן? של חלק מחסידיו בערוץ 14, כי יש לו סנטימנט עיתונאי בסיסי. הוא היה איתו, הוא היה עיתונאי.
עורך גוף תקשורת גדול.
כן, אבל הוא גם במובן הכי בסיסי של, זה לא רק שהוא היה עורך, הרי חלק מהדברים שהתגלו בתיק 4000 וכן הלאה, היו שהוא עבד בהרבה מובנים נגד ביבי. הרי זה כל הסיפור עם העדות שלו בבית משפט. הרי כל הסיפור היה שנתניהו, סליחה, שרה נתניהו ובנו ניסו לדחוף אייטמים לוואלה.
למה עשית את התיקון הזה?
כי זה מה שהם מנסים להוכיח במשפט, שנתניהו ידע מכל הדבר הזה, כי מי שעבד בפועל ניר חפץ דרך ניר חפץ והכל, זה היה שרה שניסתה לעשות.
זה היה קו הגנה, שזה לא נתניהו אלא
אשתו? בין היתר, בוודאי, בין היתר. בין היתר אומרים שנתניהו גם לא הבטיח כלום יותר מדי, וגם לא היה מודע לכל המאמצים שנעשו מאחורי גבו, באמצעות ניר חפץ וכן הלאה.
ואתה לא מאמין לזה?
אני לא יודע, זאת האמת.
לא, אתה ברמה אישית.
תראה, ברמה אישית אני יודע כי עובד וואלה, שהייתה מתחנת לחצים. תראה, וואלה בזמנו היה גוף, שכן, הרבה פעמים נכנע ללחצים, נקרא לזה, מכל מיני סוגים, ובאופן, אגב, לא בשונה מרוב גופי התקשורת.
רגע, שאתה קראת את התחקיר הזה של גידי, כמו כולנו, אני מניח, קראת את זה בתו יום כמו כמוני, אני מניח. אתה קורא את זה, ומה אתה מרגיש?
אמת לאמיתה.
לא, אבל אתה מרגיש זעם, אתה מרגיש הפתעה.
הפתעה בטוח לא, וגם לא זעם, כי הזעם היה הרבה לפני, בשנתיים, שנתיים וחצי, שלוש שכללו.
כלום, הכל שם היה, אתה אומר, אוקיי, כן, מה אתם רוצים?
מי שעבד בוואלה ידע שוואלה נחטף בתקופה ההיא, בשנים האלו, שאתר וואלה נחטף על ידי בלפור, וצמרת האתר, המנכ״ל אז אילן ישועה, וגם אני סבלתי מזה על בשרי, אתה יודע, וגם אני...
לא, אני לא יודע, מה זה אומר?
גם אני קיבלתי הוראות שלא רציתי לקיים, וגם אני ניסו להתערב לי ולצנזר לי ולסרס לי, והורידו לי טורים, והורידו לי כתבות.
והכל עם זווית מאוד...
זה היה, עזוב, במובן הזה, אין פה זה, אתה גם רואה את שרשרת העדים.
יש נגיד סקופים או ידיעות על משפחת נתניהו והחברים, ששמרתם בבטן או עד היום שומרים בבטן כי אי אפשר להוציא?
לא,
אם המשפחה הזאת הייתה חיה באנגליה, הסן לא היה מוציא הכל החוצה? זאת אומרת, יש דברים שאם היה לנו סן בארץ, הם היו יוצאים בגלל שאין לנו הסן?
קודם כל, לא יודע, אבל אתה יודע, וואלה הוא לא גוף תקשורת לא המרכזי בישראל, וגם לא היחיד. זאת אומרת, גם אם אנחנו לא היינו מוציאים...
אני אומר, גם הארץ שאף אחד לא מתערב לו, ואף אחד לא יכול להשאים אותו שהוא אוהב נתניהו.
קודם כל, יש סיפורים על משפחת נתניהו, שעדיין לא יצאו באופן רשמי, בוודאי. סיפורים רכילותיים, צהובים, על שרה נתניהו וכן הלאה, בוודאי. יש כאלו שעדיין לא יצאו. אני לא חושב שיש מידע, אני לא יודע, כי אני לא כתב פוליטי גם, אני לא מסקר את בית המלוכה הישראלי, לשמחתי, אבל לפחות לא באופן ישיר. אבל אני חושב שכל מה שאנחנו יודעים על המשפחה הזאת כבר נפרס גם ברשתות החברתיות וגם פה, אני לא חושב שמשהו הוא יוסיף, אני חושב שזה גם מגולם במותג.
אתה חושב שאין דבר כזה שיוסיף?
אני לא חושב, מה תדע היום, אחרי ששמעת את צריכת הצרכות בוואלה, אגב, צריכת הצרכות של ה-MAB, אגב, זה היה מלחמת העצמאות של וואלה.
תקשיב, צרכות זה... זה בסדר, יש
לא, אבל זה מלמד משהו.
לא, אני מבין, יכולת מחלה פסיכיאטית.
אבל זה לא הצרכות, זה היה סביב מה הצרכות.
אני מבין.
סביב אייטם תקשורתי, שלא הוזכר בו.
אני אגיד לך מה היה משנה דעתי. אם מישהו היה מביא הוכחה שיש פה כסף. זאת אומרת, אני, כמו שאמרתי בפרק, אני חושב שזה היה עם רואי דן, אמרתי, אם אהוד ברק מקבל מיליוני דולרים על חוות דעת, כדי לכתוב חוות דעת פוליטית, והוא משוכנע ש... חוות דעתו באמת שווה מיליוני דולרים, ואני אומר, הכל בולשיט און דעת, אבל אף אחד לא עשה עבורי את ה... אף אחד לא אמר לי, מי שילם?
אבל זה המשפט, האם הוא הבטיח לאלוביץ' להעלות
את... לא, אז אני אומר, אז במקרה של אלוביץ', אוקיי, אני מרגיש שגידי עשה עבודה עיתונאית פנטסטית, שכל מה שהארץ נתלה, שאתה אומר, אנחנו עושים תחקירים, אז זה תחקיר.
תראה, אני לא סתם מסויג פה, בגלל שאני באמת חושב שתיק 4000 הוא תיק מאוד טריקי, באמת, אני אומר את זה בעצב.
אתה יודע, העין השביעית שישבו פה, החבר'ה של העין השביעית, והסכמתי איתם, ואני אמרתי את זה גם, אמרתי, זה לא פלילי, זה פשוט מוסרי.
אנחנו לא יודעים אם זה פלילי או לא.
אני אומר, אני לא מבין בחוק, במשפט, אני לא, באמת, אני לא מצטיין, אני פשוט לא מבין. אבל שקראתי, אמרתי, טוב, זה מסריח. למה אי אפשר להסכים שזה פשוט מסריח ממש, ברמה שאני לא רוצה שזה יהיה ככה? שכולנו צריכים להסכים, שזה, אתה יודע, זה כמו עם מבט של ליברמן. אני לא יודע אם הצליחו להוכיח, לא הצליחו להוכיח, זה כמו הקטע הזה מהסדרה. אני לא יודע מה היה שם, אבל זה מסריח ברמה שאני לא יכול לנשום בחדר.
נכון. זהו. נכון. נכון מאוד. וזה בדיוק העניין בתיק 4000, שגם אם לא הצליחו להוכיח שוחד, שנתניהו הבטיח לאלוביץ' שהוא ימתן את הרפורמה בשוק, לא משנה, מה שהוא הבטיח לו ברפורמה בבזק, בחברות הבת, והוא הצליח לעשות את כל הדבר הזה, גם אם הוא לא אמר לו, רק אם תדחוף לי 500 ידיעות חיוביות בוואלה, או תסרס ביקורת כנגדי, גם אם זה לא נאמר באופן ישיר, וגם אם זה אפילו לא היה ברמת מודעות מלאה של נתניהו, ברור שזה מסריח, וברור שעצם זה שסביבתו הקרובה בוחשת ומתעסקת בזה, ויועצו הקרוב נשלח מטעמו להתעסק בכל מיני ידיעות, להוריד אותם מהאוויר, להעלות אותם לאוויר, להוסיף תארים לאמא שלו.
הפוסיקט אומר את זה לחבר, נו מה? שמענו את זה.
בדיוק.
זה בסדר, אני מבין שזה לא קביל בשום בית משפט. זה עדיין מסריח בעיניי.
חכה, אולי זה יהיה קביל בבית משפט, אנחנו לא יודעים, כאילו.
אני בדיעבד, אני אומר, צר לי שזה בכלל הגיע, שאי אפשר היה להסכים, פשוט תודה רבה על שירותך הציבורי, זה מסריח, חבל בוא נעבור הלאה.
לא,
חבל, אני מבחינתי שיקבל חנינה, אני לא צריך להישאר בכלא.
אבל אתה יודע מה מדהים, שכאילו אנחנו מתייחסים עכשיו לכל הדברים האלה, לכל השלב הזה של הכתבה של גידי וייץ, שהובילה חלק מהדברים שהובילו לפתיחת החקירות, שהובילו לכתב אישום, שהובילו למשפט, שאנחנו כבר 3 שנים לתוכו, עוד מעט, 4, לא? לא יודע.
אז 2015 אני מרגיש.
החקירות, אבל המשפט עצמו התחיל ב-21 לדעתי, או 20, אתה אומר, רק על זה, יש כל כך הרבה דברים קטנים, שרק עליהם ראש ממשלה במדינה נורמלית הולך הביתה.
היי חבר'ה, לפני שנחזור רק לפרק הזה, אני רוצה להזכיר לכם שנותני החסות פה זו חברת בטר, קבוצה של מומחי הייטק ופיננסים שהבינו שהדרך היחידה לנצח את השיטה ולחתוך את העמלות אחת ולתמיד לטכנולוגיה. הם פיתחו פלטפורמה שיודעת לעשות אנליזה למצב הפיננסי האישי שלכם, מצליבים את כל הפרמטרים הרלוונטיים, שוב, באופן אישי אליכם, זה אומר, זה לא משנה כמה אתם יכולים לחסוך, הם יעזרו לכם לעשות את זה. זאת אומרת, אם יש לכם הרבה יותר כסף, הם יעזרו לכם לחסוך הרבה יותר כסף. ואם אין לכם הרבה כסף, כנראה שכל שקל חשוב, אז גם יש לכם אינטרס גדול ללכת לעבוד עם חברה כזו. הם מגיבים לשינויים בשוק, מוצאים את האלטרנטיבות הכי רלוונטיות עבורכם, ומאפשרים לכם לחתור את העמלות בצורה משמעותית בלחיצת כפתור. סריקת החסכונות שלהם היא בחינם לגמרי, והם מרוויחים רק אם הם הצליחו לחסוך לכם כסף. זה אומר שהם אובייקטיביים ועובדים רק עבורכם, ולא עבור החברות שמולם הם מתקשרים. ההתקשרות מולכם היא דרך הזום והוואטסאפ, אבל יש גם נציג שירות טלפוני למי שמעדיף. לפרטים נוספים חפשו בטר טכנולוגיה, או ייכנסו לקישור המצורף לדף הפרק. ועכשיו, בחזרה לפרק, מקווה שמעניין לכם.
ואנחנו כאילו, זה קצת כמו שאומרים על, 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 על הטבח בשביעי לאוקטובר. יש כל כך הרבה סיפורים שרק כל אחד מהם היה מחזיק פה חודש של מהדורות, ואנחנו כאילו באיזה גוג ומגוג.
אבל ומתחת זה, הרבה דברים בורחים בין האצבעות. זאת אומרת, אנחנו מדברים פה על וואלה הרבה, אבל שנחשפנו לאיך מחליטים פה על רכישת נשק במיליארדי דולרים, אף אחד לא הצביע ואמר, תקשיבו, באמת, לא אכפת לי מי מכם הלך לכלא, אפשר שהלאה, לא נקנה ככה רכש? זאת אומרת, תקציב הביטחון, שבמקום שזה ילך לחינוך, ותשתיות, ורווחה, וכל הדברים האלה שהם די חשובים, זה הולך לנשק. כי מספרים לנו שחייב את הנשק הזה, ואנחנו רואים בשטח שצריך צבא גדול ויקר, בסדר? אפשר שזה יתייעל ברמה שאנשים שעזבו את הצבא לא יהיו עם עשרות מיליונים, רק על מחריות? אין לי בעיה מה היה, שכולכם תקבלו חנינה, בסדר, זיינתם אותנו, עקצתם.
אקזמת, יש רוב, לדעתי יש רוב בציבור.
ברור. לא, אבל אפשר שאלה נסכים שזה לא יהיה ככה. אני אומר, בוא נצא מזה משהו חיובי קדימה, תקשיב, ואין, אין את הדיון הזה.
אבל תקשיב, כבר הוצא לנתניהו, הדבר מה שאתה אומר כאן מעוגן, לא רק בתפיסות ציבוריות, אלא גם בהצעות קונקרטיות משפטיות. הרי הפרקליטות כבר הציע לנתניהו עסקת טיעון חלומית, והוויכוח היה על הקלון. הרי כבר הציעו לו עסקת טיעון שבה הוא יודע רק
באשמות... שאהרון ברק היה מעורב בה.
בדיוק. וכבר הלבינו אותה ציבורית, משפטית. ונתניהו הבין, או הימר, הימר בצדק מבחינתו, כן? שהוא גם לקלון הוא לא מוכן. כלומר, גם בגילו, גיל שמתי הייתה עסקה, היום הוא בן 76, זה היה 75 הוא?
הוא נולד ב-49. הוא... 70 ו... אבא שלי נולד באותו יום כמוהו. הוא ספר את זה לכל מישהו פוגש.
כן. מצחיק. וכאילו לא משנה, וזה, הוא היה כבר בן 70 פלוס, במקום לעשות את הדבר הסביר, אתה יודע, המילה הזאת, הסביר, אחי, היית כבר כמה שנים, 15, 14, 13, מי סופר, ראש ממשלה, שחרר אותנו, שחרר את עצמך, לך לדרך חדשה, לך תעשה הרצאות, לך תהנה בבריכה בקיסריה.
למה הרצאות? הרצאות זה חרה. אם אתה לא צריך כסף...
דום בישור.
מה זה דום בישור? אתה עדיין צריך לעשות עבודה, למה אתה צריך לעשות? יש לך כל כך הרבה כסף שאתה לא תספיק לבזבז בחייך?
כן.
והילדים שלך נראים כאילו כיף להם בחיים גם בלי לעבוד.
נכון.
אז בשביל מה אתה צריך את הבוג'רס הזה?
ולכן אמרתי לך שבסוף זה חוזר למחוזות הפסיכולוגיה והמאפיינים תראה, נתניהו, שוב קטונתי, כן? אבל נתניהו איש עם המון המון כוח והמון המון עוצמה והמון המון הרס, גם עצמי כנראה. אבל אנחנו סובלים ממנו, זה לא מנחם. ובסוף...
למה אתה אומר הרס עצמי? מה זה אומר הרס עצמי בבחינה הזאת?
כי אני חושב שצריך, כדי שתהיה לך כל כך מעט חמלה לזולת, שזה מה שמאפיין הרבה מנהיגים כוחניים, אתה צריך גם מידה גדולה מאוד של שנאה עצמית. זה פרשנות שלי.
איך אתה חושב, מה זה אומר? מה זה שנאה עצמית? אתה חושב שהוא לא תופס מעצמו, דברים כאלה?
כן, בוודאי. אני חושב שאדם שיש לו ביטחון עצמי, איזה ביטחון עצמי יותר גדול, או אסנס, או איזה מצפה, אני לא יודע איך לקרוא לזה אפילו, הוא בן אדם יצוק יותר מבחינה נפשית, עם איזה, איך נקרא לזה, איזה עמוד שדרה, או משהו בסגנון, הוא גם יודע לשחרר. הוא ירגיש פחות עבוד גם בלי הכוח. הוא מבין שלפעמים עודף ביטחון מפצל חוסר ביטחון, סליחה על הקלישה הטינג'רית. ואני חושב שנתניהו כל כך מפחד לאבד את הכוח, שזה יותר מהכל מעיד על זה שהוא מפחד. הוא מפחד. וזה עדות לחולשה. כי אני חושב שאדם, שוב, סביר, הרי זה מה שמאפיין את כל ה... תמיד אמרו נפוליאון, וזה כל האנשים הנמוכים וזה. זה כאילו נורא...
אולי באמת היה נמוך, טוב.
כן, לא משנה, אבל אני אומר,
כל הכל... הערות טוויטר כאלה, שאתה יודעת, מיד איזה 1,000 אנשים מתקנים אותה, כן,
לא,
כן.
לא סתם אני נזהר. אתה מבין, יש משהו ב... תראה, אדם שיש לו אמונה עצמית, ואמונה בכוחו, ואמונה בעצמו, יודע, הוא צריך לדעת גם לשחרר ולא לא לקבל את העזרים החיצוניים מהיקום ומהעולם, שכל הזמן ישקפו לו את אותו כוח שכנראה אין לו.
אם בדיעבד ברמה אישית, כנראה ש... ותכף נעבור גם נפסיק לדבר נתניהו בגדר חפה.
ואגב, זה נכון גם לגבי רעייתו, כי בן אדם שבטוח בעצמו וביכולותיו, לא עשו כל היום, ואגב, לא עשו כל היום, הם כתבו עליו שהוא פסיכולוגית MA או BA או כל החרה הזה. זה לא אמור להסיק אותך כל הזמן.
שם אני מניח ש...
פתולוגיה אחרת, אתה אומר.
כן, נו מה, כמו שיש, אתה יודע, אנחנו חיים שוב בתקופה שדברים שקורים לנו בין האוזניים, זה שהוא נעלם נורא גדול.
כן.
אבל אני מניח שכמו שיום אחד יגידו שיש, אתה יודע, סרטן, או לא יודע מה, תוספתן, בעיה שצריך לעשות, יהיה גם, אתה יודע, אנחנו נקבל הנחות על...
כנראה, הדברים כנראה, אחרים. אבל זה גם סוגר את הפינה של התקשורת, וזה חשוב להגיד את התקשורת של, במובן של נתניהו, כי חלק גדול מהעיסוק שלו, תראה, נתניהו היה ידוע כמי שתמיד נורא נורא מכוון למהדורות של 8, בימים שבהם טלוויזיה היה לה יותר כוח, כן? לפני פרוץ הרשתות לחיינו.
לא בימים ששופכים מיליוני שקלים בשביל ריאליטי שמשיג פחות צופים מגיקונומי.
בדיוק, נגיע גם אליו אני מניח. אבל בימים שבהם רייט דולו טופז השיג 54% על החייזרים, או כמה שזה לא היה.
זה היה התקופה שלך, נכון?
כן.
זאת אומרת, אתה כבר ראית בתקשורת?
לא, לא, לא.
זה אמצע שנות ה-90, סוף שנות ה-90, מתי זה היה?
אני נכנסתי...
אני זוכר שהייתי בן אדם כבר שחושב וצופה בזה ומסתכל מהצד ואומר מה זה אחר הזה.
כן, כן, כן. אבל לא, אני מדבר איתך על תקופה טיפה יותר מאוחרת, על תקופה שבה נהיה כאן, עדול טופז מייצג את תחילת ערוץ 2, אבל אחרי זה היה כאן ימים שלמים, היו כאן תוצאות של 30-35% אחוזי צפייה לערב, לערוץ 2, ערוץ 2 הגדול. ואז המהדורה המרכזית של חדשות 2, פעם זה היה, לפני שזה פוצל לרשת וקשת וזה, זה היה מהדורה שנתניהו, זה היה הספינה המרכזית שאליה הוא כיוון כל ערב. ובתוך הדבר הזה, מה שאני אומר זה מנהיג, בטח בתקופה מודרנית, צריך להיות גם קצת פופוליסט, וצריך גם קצת לדעת את לב הציבור,
ולהיות מחובה
לתקשורת. כן.
זאת אומרת, אני מניח שהוא לא, הוא לא, הוא לא קורא טוויטר.
לא, אבל מה שמדהים...
קשה לי מאוד להאמין.
אבל יועציו, יונתן נוריך וטופז לוג, עמוק עמוק על טוויטר.
הם אני בטוח שחיים בטוויטר, כמו שהבן שלו חי בטוויטר ומעביר לו דברים.
נכון.
אבל הוא לא...
אני לא יודע, האמת היא שאני יודע שמראים לו כל מיני ציוצים, ומראים לו כל מיני דברים. להגיד לך שהוא עצמו עם טלפון יושב ומצייר,
יש לו סמארטפון בכלל?
אני חושב שאסור להם, אני חושב שיש לו אולי אישי אחד וזה, אבל הוא, אתה יודע, אני חושב שאסור לו להחזיק טלפון אישי משלו או משהו בסגנון. יש איזה חוקיות לגבי זה.
כן, זה נשמע ממש הגיוני. כן. סיבות אחרות לאלה של לידרמן או פוטין, אבל...
כן, שלא יקרה לו מה שקרה לגנץ, או לפחות מה שהבן שלו אומר שקרה לגנץ. כן? שמה? בפריצה האיראנית לטלפון וזה.
זה לא...
לא יודע.
יש עוד לא, זה. אני אפילו לא עוקב אחרי כל ה...
עזוב, אסוציאציות.
לא, אני אומר, אני כבר לא עוקב אחרי מה התברר כנכון.
אומרים שהיה איזה
נכון.
אומרים שהייתה פריצה, אבל היא לא פריצה כאילו באמת בסדר גודל של זה, והיה ניסיון, אני באמת לא יודע. לא יודע מה היה בסוף.
לא, אז כן, אני לא...
כן, לא זה. אבל נגיד לך, מה שזה אומר יותר מהכל, הכמות הזמן שנתניהו הוציא על העיסוק התקשורתי, ועל הנראות התקשורתית שלו, היא מלמדת גם משהו, שוב, וזה חוזר לעניין של כוח וחולשה, היא מלמדת משהו על האופן שבו הוא תופס את המהות כרק, כבעיקר איך שהיא משתקפת. זאת אומרת, אין כאן טישו, יש כאן טישו רק אם נגיד שיש פה טישו. ולא, יש פה טישו.
פילוסוף מודרני.
כן, בדיוק, זה כאילו, דקארט, כן, אתה יודע.
מה שמעניין, יצא לי לשמוע שיחה, אני אגיד לך, ברח לי השם עם מי שהיה מנכ״ל משרד רוהם.
יוסי שלי?
לא, לא, מן הסתם לא יוסי שלי, לא הייתי שומע שיחה עם...
הוא לא שלך, יוסי שלי?
לא, 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 לא הייתי שומע שיחה עם יוסי שלי. אוף, איך קראו לו? שנייה אחת. טוב, דבר שנייה, תעסיק אותם שנייה, תחשוב שזה רדיו.
אני מנסה להיזכר מבעד למסך הצינון, מי היום מנכ"ל ראש הממשלה לפני.
אלי גרונר.
אוקיי.
אלי גרונר.
לא הייתי מגיע אליו.
ונשמע ממש straight up dude, זאת אומרת, הוא יכול שאנחנו יכולים לחלוק עליו בכל מיני דברים, אני כנראה יותר קרוב אליו בדעות כלכליות וכאלה, ובא למען הציבור. ונשמע שקצת כזה הסאבטקסט מהשיחה איתו, שבשלב מסוים, נתניהו איבד עניין בדברים האלה.
כן.
פשוט איבד עניין, זה כזה, תעשה, אני סומך עליך, עד שהוא הביא עכשיו אנשים שזה אפילו לא מעניין אותם, אז זה בכלל לא קורה.
כן.
אבל זה נשמע כאילו איבד עניין, ולאלי גרונר יש הרבה ביקורת על 14, שלא מתעניינת במה שכביכול המפלגה הזאת בשלטון אמורה להוביל אליה.
נכון.
זה איבד את זה לגמרי, זאת אומרת, אין יותר שיח על שום דבר בעל משמעות. זאת אומרת, אני מנסה לחשוב, תחשבו שנים אחורה, מלבד מערכת המשפט, שבאמת השיח הוא ברמה גבוהה. זאת אומרת, פתאום כל נהג מונית פה, זה תמיד אנלוגיה.
לא, השיח הוא לא ברמה גבוהה, יש לו הרשת של רמה גבוהה. יש הרבה, אבל בסוף זה שיח מאוד שרלטני.
מקבל,
זה בערך כמו שתגיד, עכשיו כולם מדברו על ניתוחי לב, וכולם יגידו, לא, הווריד הזה צריך לגעת, והעורק הזה צריך בחדרי לב, ולאף אחד אין מושג בכלום.
מקבל, אבל אני נחשפתי להרבה, אני לא ידעתי כלום, והגעתי למצב שאני יודע משהו, כי היה מאיפה לקרוא. מצד שני, חינוך, רווחה, תשתיות, כאילו, אין שיח.
נכון.
אין, יש אמורה להיות נדבג, היה כבר בדרך להתפקע, אין יותר תיירות פה לעשור הקרוב, אז אין יותר את הבעיה הזאת, אבל נדבג היה ברמה של עכשיו חייב שדה תעופה אחר, נעלם.
נכון, זה, אבל זה עידן נתניהו. זה עידן נתניהו.
חינוך, אנחנו במצב קטסטרופלי, זאת אומרת, זה ברמה, אני מכיר כל כך הרבה אנשים שעוזבים את ישראל בגלל זה. לא מלחמות, לא כלום, אלא כי הילד או הילדה חוזרים את הספר, ואתה מבין שזה גרוע. כמו שאתה זוכר את זה, זה עדיין גרוע. גרוע, נכון. גרוע, גרוע, וזה רק הולך ונהיה גרוע לעומת מקומות אחרים שהם הכי טובים, בסדר? נכון. אבל כזה. אני אומר, תעשייה, הכל כאילו, אתה יודע, אלי ברקת, מה הוא אמר שם? הוא מוציא דברים שאתה אומר, are you on dope? אתה עושה כאילו, אתה אוכל גם מברזמלים בקנאביס? מה הולך פה?
נכון.
עליתי, פתחתי וואטסאפ עם אנשים ואמרתי להם, אל תעלו מחירים? מה אמרת פה? מה הולך פה?
אין לי תשובה, כי אתה שואל את כל השאלות הכי נכונות.
אבל זה לא שאלות, אני אומר, איפה זה? איבדנו את זה לגמרי.
אני אגיד לך משהו, אתה יכול רק להציץ קדימה ולראות שכרגע טראמפ, שלפני כמה ימים הוכרז שרשמית הוא המועמד ומול ביידן, ואתה אומר, ויש סיכוי שהוא ייקח.
מה זה יש סיכוי? הוא פייבוריט.
זהו. ואתה אומר, אם האמריקאים, כמה יש שם? 300, 400 מיליון?
שמית, 350 אני חושב.
יפה. אתה אומר, אם שם יש 200 מיליון אנשים שחושבים, ואגב, טראמפ זה, אתה יודע, זה גם מנהיג פופוליסטי, שמבוסס על פופוליזם, שלא באמת מעמיק בשום.
זה תרללת, בוא נקרא לזה בשמו, זה תרללת.
אז אתה אומר, אוקיי, אז כנראה זה המין האנושי, וזה משהו ראוי לו, אין לי מה.
אבל כשאתה אומר את זה, אני רואה כל מיני חבר'ה שבטוויטר, כי אני פחות צורך לתקשורת אחרת, אבל מישהו רשם, יש פה איזה סקר, 50 ומשהו אחוזים הישראלים מעדיפים את טראמפ על ביידן, לאיפה הגענו, לאיפה התדרדרנו? ורשמתי לו, תקשיב, בכל מדינה כרגע בעולם, יש 200 ומשהו מדינות, בכולן, כולל שוודיה המדהימה, אולי מלבד נורווגיה, שהם באמת, ודנמרק, שהם הכי טובות, ואולי אוסטרליה, לא יודע מה, 30-60 אחוז מהאוכלוסייה, מתה על טראמפ. בכל מדינה, כולל גרמניה, כולל הכל, יש לך אנשים שבטוחים שזה מה שצריך. בכל מדינה, אבל אתה לא אומר, תראה מה נהיה עם שוודיה, כי 30% מצביעים שם לפשיסטים, כן?
כן.
אתה לא אומר, תראה מה נהיה עם פאקינג ארצות הברית, שהם אלה שולחים להצביע לו.
נכון, אתה צודק.
אבל בישראל אנחנו אוהבים, אתה יודע.
אני אגיד לך מה ההבדל בין ישראל לבין הונגריה, וצרפת, ואיטליה, והולנד, ועוד כל מיני מדינות שבהן יש ימין פופוליסטי גואה, וכל מיני אוריינטציות כאלה של מה שאתה מתאר. ברזיל, לא חסר. שלהם הן לא מוקפות בכל מיני מנהרות תבהלה מכיוון לבנון, ועליהם לא תכננו לעשות משהו שאם היה קורה באמת, לפי התכנון המקורי, כל הטווח, הוא היה רק חלק קטן מרב זירתי. אתה יודע, הוא היה
אמור... חיזבאללה נכנסים...
במקביל היינו יכולים לקבל את זה גם בצפון, פלוס טילים מאיראן. והיינו כאן באמת...
חודשים אחרי, כן, חודשים אחרי עדיין כנראה טבריה או קריית שמונה היו כבושות.
יפה.
זה אמת.
נכון. נכון, אז אני אומר, להם, כשאתה יושב בין עצי קוקוס ואנה, יש לי, אני ברזילאי במקור, זאת אומרת, לא אני נולדתי בישראל, אבל יש לי דרכון ברזילאי, ולא בתוקף, כן, לא בתוקף, צריך לתקף אותו.
מה דרכון ברזילאי מביא?
הכניסה, זה תמיד צוחקים עליי, זה כאילו נטול בנפיט לחלוטין. דרכון
מה זה, ש... רק נאצים בורחים בברזיל.
כלום, אפילו קוקוס חינם בשדה תעופה לא נותך, כלום, כלום, כלום.
קראתי לא מזמן שאתה רוצה אסוציאציה, תראה איזה איש קטן אני. Mm-hmm. קראתי שבפורטוגל עכשיו נבחרה איזה ממשלה מאוד ימנית ששוקלת לצאת מהייחוד האירופי, והדבר הראשון שעובר לי בראש זה... אמן, שיצאו מהחוד אירופי. כל האלה שהצליחו להוציא דרכון זר, ולי אין כלום, שישארו פה תקועים איתי. אני לא רוצה שכולם יברחו.
אשכרה, אשכרה.
איש קטן, קטן וקטנוני.
להפך, איש אנושי ומובן.
לא, איש קטן, קטן, קטן. אמרתי, אשתי עיראקית, אפילו לא הספיקה בזמן להוציא, אין לנו כלום, נשארנו פה תקועים. ממש, אמרתי, איזה קטנוני זה שאני מייחל, שאתה יודע, כולם פה יישארו איתי, כדי שאתה יודע, החבר'ה שאני אוהב לא יברחו החוצה.
למה? חלקת האלוהים שלך, זה מובן לחלוטין. אני אהיה איתך קודמין.
אז אני אהיה קודמין, אין לי פשוט משהו אחר, אז אני רוצה שפה יהיה טוב. אין לי, ולא עוזר לי.
עכשיו אתה נשמע כמו פוליטיקאי.
לא, אני אומר, אני חושב רציונלי, כמו אלה שבטוחים, שבוא נעשה הגירה מרצון לעזה וליהודה ושמרון, ויהיה בסדר, יודע, מישהו שרץ לרשות עיריית ירושלים, מספר איזה תוכנית, ואיך הוא עזר ל-40 אנשים לברוח לקנדה. הוא אשכרה מדבר על זה. עזרתי ל-40 אנשים לברוח לקנדה, אומר, "ניוז פלאש." ה-40 אנשים שעזרת עם לברוח לקנדה, זה כנראה החבר'ה הכי אמביציוזים, מוכשרים ושלבים, אתה פשוט דיללת עוד את החבר'ה, זאת אומרת, מי יצא מעזה? תחשבו בגיון, מי יצא? הרופאים, המהנדסים,
מי יצא? האמת, לא חשבתי על זה.
מי יצא מעזה?
לא חשבתי על זה.
ישארו לכם חמולות של מוטרפים, וזה מה שיהיה פה. זה כמו קמבודיה, שאתה מגיע, שהם רצחו את כל האנשים החכמים, נחשו מה... זה מה שהם עשו, כן? החמר רוז' אתה מסתובב שם במדינה, ויצא לי להיות שם הרבה, זה כמעט חודשיים, וזה מדינה של טמבלים, כי הם רצחו את כל האנשים החכמים, אז זה מה נשאר.
בוא נספר לך סוד, גם אנחנו קצת מדינה של טמבלים.
אנחנו מדינה, אנחנו שלובי של טמבלים.
יש לנו הפער בין הדימוי העצמי שלנו, עם הפרסי נובל וכל זה.
זה הזיה
חדלה. אתה יודע, המדינה היא בסוף לא בצלמה של, לא בצלמו של חדר המחקר במכון ויצמן, הוא בצלמו של הציבור כולו ושל המרכז כולו.
הפכנו להיות...
לך ברשלץ, סע בנתניה, סע בשיקון המזרח ברשלץ, חדרה, בר שבע, ואני אומר את זה מי מרומי, אתה יודע, גם אני, בסוף אנחנו מדינה... בגדול שרלטנית.
כן, הכל טוב.
וגם בקטן.
זה מדינה של נינג'ות, וזה הסתדר לו הרבה זמן. כן, כן. הדבר הכי גרוע זה...
גם כנראה לא היינו יכולים לשרוד פה אחרת, אז זה בסדר.
כן, כן, אין לנו משאבים.
וצד שאנחנו גם באמת לא שורדים, אז זה גם...
לא, אני אומר, צריך גם להכיר בזה ששיווק זה חשוב, אבל אם אתם קוראים לבאר שבע בירת הסייבר, אבל בכל האזור הזה יש פחות חברות מרחוב אחד בהרצליה, בזמנו או עכשיו נגיד פה באזור שרונה, אז אולי זה לא בירת הסייבר.
טוב, זה גם עידן נתניהו, אתה יודע, זה מיתוג, מיתוג, מיתוג.
סבבה, אבל אין בעיה עם מיתוג כשעדיין יש לך מספיק מהדבר האמיתי, ואז אתה רק your bolstering. בסדר, יש לזה גם ערך, זה בסדר. אבל כשהמיתוג מסתיר, העדר...
כן, כן. איפור כבד על... כן, על...
איפור כבד על גבייה, על חמור. אתה שם הרבה סלפסטיק, אתה שם הרבה ליפסטיק על חזיר.
אוי, ו...
הוא עדיין חזיר.
כן. כן, כן.
זה אנחנו, אתה יודע, אנחנו מספרים את הסיפורים.
אתה גורם לי להרגיש כמו דנה וייס כזה, שכל הזמן צריך כאילו לצחקק באי נעימות מהדברים הקשים והנכונים שאתה אומר.
אבל אנחנו מספרים עצמנו בירת ההייטק והכל, וכמות למשל הארטיפישל אינטליג'נס שבצרפת, על כל רחוב שם, יש שם עכשיו חברה שעוד פורצת דרך ועוד פורצת דרך, ואנחנו נשארים עם סייבר שאנחנו די טובים בזה, ולא הרבה מעבר.
בוא נגיד לך גם משהו.
מי מצלצל בפעמון? זאת אומרת, מי פה מצלצל בפעמון של להגיד אנחנו ממש שוקים?
הדבר, והוא לא עושה את זה פעמיים.
אין יותר דבר. אין יותר, אתה הולך פה לאיזה חנות זיל הזול ומושך חבילה, ומסתכל עליך, למה אתה מציק לי? אני בואה בדיוק.
אשכרה.
טוב, בוא נדבר על ריאליטי וערוץ 14. אתה מאלה שחושבים שתקשורת המונים תמתמה את האנשים, או שזה לא קשור?
לא, אני חושב שתקשורת המונים, קודם כל אני חושב שזה קצת, איך נקרא לזה, זה קצת גישת הולך ופוחת הדור, כן? יושבים.
חושב?
כן, אני חושב שמה
שנגיד... כאילו כמעט דודו טופז עכשיו, זה לא היה יותר טוב פעם.
כן, אבל בוא נסח את זה אחרת. תמיד היו מטומטמים, ותמיד יהיו מטומטמים, ותמיד הרוב יהיו מטומטמים. אני לא אומר את זה
ב... רובנו, כן, אין פה מה.
בדיוק.
רובנו עושים דברים שמטומטמים.
וזה כלל עולמי, כאילו, אתה יודע, יש כאן משהו על המין, אמירה על המין האנושי, לא על...
תראה את הפי טיק טוק שלי, זה כנראה שהם יודעים עליי שאני פאקינג מטומטם, כן?
וגם אני לפעמים מטומטם ומתמטם. זאת אומרת, גם בי יש מחוזות שמתים על טרש מסוים, ושלפעמים ככה ולפעמים אחרת, אין כאן, אתה יודע, אני אומר את זה בניתוח קר של המציאות החמה.
כן.
ולכן אני חושב שקצת כשמדברים, אתה יודע, לא מזמן, אני מנסה רגע להיזכר באיזה הקשר, דיברנו על ה... דיברנו או כתבתי משהו על הרשתות החברתיות ועל כל הסיפור הזה של איך הם משנות, איך, הרי תמיד אומרים שהימין ניצח בזכות הרשתות החברתיות, כי לפני זה הקול שלו לא בא לידי ביטוי, ועכשיו הוא נורא, הרשתות עשו דמוקרטיזציה כזאת של ה, של הקהל הגדול בדומים בבית, ומאפשרות לו קול וכן הלאה. ו, ובהקשר אחר, אומרים את זה גם כ, כמה ששינה את ה, את ה, את האטמוספירה הפוליטית, לוקח ימין, או את הכיוון הפוליטי של רוב הציבור, שלוקח ימינה וכן הלאה. אני לא יודע כמה זה נכון ולא נכון, אני רק אומר ש, כשערוץ, כשפעם היה ערוץ 2 נכנס, ואז אמרו הריאליטי וכן הלאה, אמרו, זה מטמטם את ההמונים, זה נותן להם, זה, היה איזה ביטוי כזה, כן? שזה נותן להם, זה למכור אופיום להמונים, וזה מטמטם אותם, ונותן להם, כמו טלוויזיה איטלקית של שעשועונים וכן הלאה וזה.
הביבי שלהם, כן.
כן, בדיוק. והיום אנחנו 20 שנה אחרי, פתאום הריאליטי, כשאתה רואה מסטר, שזה נראה לך כמו את הסוגה העילית, כי פתאום אתה רואה כל מיני מוצרי טרש, גם באלפי ערוצים אחרים, אבל גם ברשתות החברתיות, אתה רואה את הטמטמת עם הטיקטוק, כמו שאתה אמרת, ו את הפייק בטוויטר, ובכלל את השיח הכאילו, המוס קשקושים, שאתה רואה בכל מקום.
הכל מטומטם על אמת.
בדיוק. ולכן אתה מבין שאין לזה סוף, אתה כל פעם יכול להשים את הפלטפורמה, אבל בסוף יש מי שמייצר את הפלטפורמות, ומי שצורך, אז זה נכון שיכול להיות שיש מגביר כוח, והכל נהיה על סטרואידים, כי הכל נהיה נורא מהיר, ומצד שני גם האורך חיים של זה הוא מאוד מהיר. ומצד שני יש גם את האפשרות להביא פודקאסטים כמו הפודקאסט מרחיב הרוח שלנו כאן. זאת אומרת, תמיד הדברים האלה אם יש...
עזוב את שלנו, אם תיכנס למצעד של
הפודקאסט... אמרתי את זה בציניות, אני לא יודעת כך מחמיא לנו, או לי לפחות.
הכל טוב, אני אוהב את מה שאני עושה, ואין לי בעיה, אבל אם אני נכנס עכשיו למצעד של הפודים, לא שזה כזה, זה תמיד אחד לאחד של אפל, אבל הרוב פה זה של N12. שהם הבינו שיש להם כאילו גם אפשרות למנטז שם, או ליצור תוכן שם, ו-they're doing
A-OK. נכון.
A-OK, they're doing.
נכון, נכון. אז יש צרכנים להכל, ויש מה שנקרא, יש מספיק מטומטמים להכל, ויש מספיק גם לא מטומטמים להרבה מוצרים אחרים.
אבל נראה שאין מספיק, כי הם השקיעו מיליוני שקלים על ריאליטי, ואני נחשף את זה דרכך, האמת, אני קורא אצלך.
לא, זה לא בגלל שאין מספיק מטומטמים, זה בגלל שהריאליטי לא מספיק טוב, כנראה.
מה זה, מה קורה שם?
אין לי מושג, אני לא צפיתי בזה.
עכשיו, אתה עוקב אחרי ה... זאת אומרת, זה משהו שבאמת עלול... to sink the ship?
מה, לקריס כאילו את רשת 13? לא, לא, אני לא חושב שזה עד כדי כך אסטרטגי. אני גם, זה לא הפעם הראשונה ש...
כמה מרווחים, זה עדיין עסק. כמה הם יכולים להפסיד, נגיד, חברה כזאת?
כשבעלי העסק שלך הוא מיליארדר, אוליגרח לשעבר, ובקנה מידה של אחד מהשירי טבל,
סלח לי מי?
לן בלווטניק קוראים לו.
שהוא איפה?
הוא בחור, הוא רוסי לשעבר, שגר כבר שנים בבריטניה.
ואיזה, הוא בעלים של מה?
הוא הבעלים של רשת 13, אבל של עוד מפעלות שלמות בעולם. בישראל הוא גם מחזיק בנשר, בחוות מלט, ויש לו שליטה על מיזמי, הוא שלדון אדלסון, גרסת בריטניה, רוסיה.
גם קזינוס וכאלה?
לא. הוא בתחומים אחרים, יותר שנדלן, תשתיות וכן הלאה, אנרגיה וכן הלאה, אבל הוא מחזיק גם באמצעי מדיה נוספים.
זאת אומרת, אם אני אשאל את רולניק או גידי וייץ, אם יגידו לי שערוץ 13 עוזר להם לשמור על המונופול של נשר, זה באמת הסיבה?
קודם כל, הם שיביאו הוכחות. אבל בגדול, כי אתה אף פעם לא יכול לדעת איזה...
הוכחות, כן.
לא, בסדר, אבל אני אומר...
אבל איך זה בכלל בתיאוריה אמור לעזור לו? למה שהוא יחזיק צעצוע כזה? זה נראה לי הרבה כאב ראש.
לא, כשאתה מחזיק, קודם כל זה לא כזה כאב ראש, כשאתה בשלט מאוד רחוק ומאוד כירורגי עם הדבר הזה. זאת אומרת, הרבה פעמים עולה השאלה, למה הוא לא מוכר את זה? הרי זה לא...
זה שווה כסף?
זה לא, בדיוק. כן, זה שווה כסף, אתה יודע, כשלד, שווה כסף, ומישהו יכול להחליט שהוא על השלד הזה, בונה מה שהוא רוצה, כאפיק, כפלטפורמה, כמטה, עם הנהלה ועם עובדים. אתה יודע, אני לא איש עסקים, אבל נמכרו שלדים כנראה רעועים וגרועים מרשת 13, יש לי גם דוגמאות, אבל אני בכוונה לא אומר אותן, ובתקשורת, ואפשר לעשות משהו רק עם המותג, למרות שהמותג הזה נראה חבול והרוס וגמור, ועדיין צריך להגיד...
התקשורת וצמוד התקשורת, אני תמיד אומר, יד שתיים בסוף נמכרה בסכום, במכפיל מאוד מאוד נדיב, והפכה את אילן ישועה לבן אדם עשיר, והפכה הרבה אנשים שם לאנשים עמידים, לא יודע, עם אקסל שפרינגר, עם העסקה הזאת היא רק כלכלית, בסדר?
כן, אתה מחזיר אותי שוב ל-4,000.
לא, אני לא טענתי כלום. אני לא יודע, מעבר לזה שאני אומר, עבר שם הרבה מאוד כסף, במכפיל מאוד נדיב, בדיעבד אני לא חושב שהעסקה הייתה כזו טובה, אני אומר, אולי יש עוד...
אני לא יודע, אני לא מכיר את הדוחות הכספיים של יד שתיים היום, אני באמת לא יודע.
לא נראה לי שזו עסקה כל כך טובה, הייתה ב-800 מיליון שזה נמכר, אבל עבר איזה 800 מיליון, ואני לא יודע אם לא היה שם עוד אינטרסים, כמו שבהרבה פעמים יש... זאת אומרת, ברוב העסקאות בעולם, אנשים לא מבינים, יש אינטרסים. זה נראה לכולם נורא מלוכלך והכל, אבל הרבה פעמים, לא יודע מה, מנכ"לי תקנה עסק, או לא תמכור עסק, כי היא רוצה לשמור על השם שלה. כי היא הבטיחה משהו לבורד, כי זה לא תמיד דברים נורא נקיים.
נכון, אבל תשמע, קודם כל, אני חושב שיש נטייה לחשוב, ואני פשוט מחפש כאן איזה משהו שכתבתי לעצמי ורציתי להזכיר, ואני מנסה לזכור מהו, אבל לא משנה. תראה, יש נטייה לחשוב שאדם מחזיק כלי תקשורת בישראל, לא כי הוא רווחי, אלא כי הוא ממנף אותו. זאת אומרת, ממנף אותו בתחומים אחרים. אגב, נוני מוזס, הוא אחד, הזכרנו אותו קודם, הוא אחד היחידים שהוא באמת נולד נקרא לזה אתוס. גם עמוס שוקן כמובן, אבל נולד לאתוס של, עיתון. איזה אתוס ומה הוא הפך אותו, זה כבר עולם אחר, אבל אני אומר בגדול, זאת אומרת, הוא לא, היום אנחנו מבינים בדיעבד שידיעות אחרונות, כמעט כל סיבת הקיום שלו היא רק, מינוף יחסי הון שלטון וכן הלאה, אבל, 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 אבל הוא לא היה לו עסק, והוא בנוסף לזה הקים גם כלי תקשורת כדי שהוא יוכל למנף אותו. אבל, נהוג לחשוב שבאמת במובן הזה, וזה נותן בנפיט אחר, אגב, לדוגמה, שלדון אדלסון, שפתח פה את ישראל היום לטובת נתניהו, אני לא אומר את זה בציניות, אני חושב שהשיקול שלו היה גם שיקול אידיאולוגי. אני חושב שהוא רצה, זה ברור שזה הוא קנה.
יש ספק בזה?
זה פתוח. לא, בסדר, אני אומר, זה לא רק שיקול מסחרי.
זה שמישהו אמר לי, שמישהו אמר, הוא רוצה למצוא קזינו במצפה רמון, אמרתי, על מה אתם מדברים? בדיוק. הבן אדם א' כל עומד למות. מהרגע שהוא התחיל
את הסיפור. לא, אמרתי לך, זה כמו ביבי. זה לא משנה, גם בגיל 95 הוא ירצה עוד כסף, כאילו...
כן, כן, אני לא יודע, אבל עד כמה אתה, בשביל העוד כסף, בשביל ה-marginal benefit...
הם לא נחים, הם לא נחים.
לא, בסדר, גם אשתו עכשיו, שקונה חלק בקבוצת NBA, כי יש איזשהו סיבוב של קזינו, אני חושב שהם נותנים לזה הרבה יותר מדי, זאת אומרת, זה חלק פסיפס נורא קטן בחיים שהם הרבה יותר עשירים משלכם.
בגלל זה כששאלת אותי אלן בלווטניק, מה המניע שלו? האם המניע שלו הוא כדי שנתניהו לא יקדם חקיקה שבתראה ב5% את עסקיו עם המלט מול המתח... אני לא יודע אם זה השיקול המרכזי. קטונתי, אני לא בטוח שגיא רולניק, למרות שהוא מאוד פסקן בדעותיו, יודע.
בראש שלו יודע, אני אוהב את גיא. לא, הוא תמיד... אני מכיר גיא מספיק שנים.
כן, גם אני.
בראש שלו יודע.
בדיוק, הוא יודע הרבה דברים. זה שאחרי זה המציאות מוכיחה אחרת, זה גם ידע שנתניהו במשך 5 שנים היה טוב מאוד לישראל. בסדר.
הרבה הוא גם צודק, צריך להגיד
להגנתו. בסדר, גם אני הרבה פעמים צודק, גם אתה.
אני לא כל כך הרבה צודק, אני טועה המון.
בוא אני אספר לך סוד, יש הרבה אנשים, כולם טועים. לא כולם מדברים בפסקנות, אבל כולם טועים.
כן.
וזה כמובן לא לוקח ממנו דברים אחרים שהוא צדק בהם וצודק בהם ונכונים וכן הלאה. גם במובן הזה. ונכון. ובלווטניק, תראה, אני לא פגשתי מעולם את לן בלווטניק, למרות שהוא הופיע, אתה יודע, הוא הופיע בטקס האוסקר, כי הוא המפיק של אזור העניין. לא ראיתי את הסרט. אזור העניין הוא סרט שזכה. אז הוא היה מאחורי ג'ון גלייזר. וג'ון? אני לא טועה בשם.
אני לא, מכוון מתקל אותך, כי אני לא יודע.
אוקיי.
זה שהאוריה אחת שעברה לי מעל הראש.
בדיוק, זה כאן, כמו שנקרא, זה כאן מני אבירם יחליף אותי. אז הבימאי שזכה באזור העניין, הוא המפיק של הסרט, הוא עמד מאחוריו. זה שעשה את כל הנאום האנטי-ישראלי, וכולם יצאו עליו פה, והנאום שהביא שם.
כן, כן, אני מכיר, אני אומר, לא היה לי שום דעה על זה, אין לי מה להוסיף על זה, לכן אני...
לא, מי שם, אני אתן את פרט פשוט עובדתי. מי שעמד מאחוריו, הוא מפיק הסרט, הוא הבעלים של רשת 13, לן בלווטניק.
הייתי בטוח שבתקופה כזאת, אוליגרכים רוסים מורידים את הפרופיל שלא יקבלו איזה אורניום לתחתון.
הוא כבר במיתוג של מיליארדר בריטי, הוא כבר לא באוליגרך. אוליגרך זה רק מי שרוצה כמוני להקוץ, זה עזוב.
אני לא יודע עד כמה... אני חושב ש-once you go אוליגרך, you always...
זה נכון.
אתה עדיין צריך להסתכל אחורה על הגב שלך כנראה לעד.
נכון, נכון.
זה לא מדינה ש...
נכון, נכון.
זה מדינה שאוהבת לזכור.
נכון, ומי שיוצא משם, הם עוד לא אוהב שקוראים לו ככה, מן הסתם.
מן הסתם.
כן. הוא היה שם. מה שאני אומר זה שראשו הוא בדברים אחרים לגמרי, ואני לא בטוח שלטוב או לרע, הרשת 13 מדגדגת לו. זאת אומרת, מה שאנחנו רואים כאן, ואתה רואה במדורי הברנג'ה או הבידור, או לא משנה, אני אומר את זה בזלזול מדורי הברנג'ה, כן? מה שאני עושה, אתה רואה כל מיני צנח מ-10% ל-5%, סבבה, בפועל, באמת זה גם הפסד של 20, 30 מיליון שקל. זה לא מקריס חברה בסדר גודל כזה.
בגלל שיש בעל הבית עשיר.
בגלל שיש לה כיסים מאוד מאוד עמוקים. אני מזכיר לך, עיתון ישראל היום, הזכרנו את אדלסון, עוד מיליונר זל, מיליארדר, מולטי מיליארדר זל. העיתון היה, 7 שנים הוא חי פה על, על הזרמת חמצן, זאת אומרת, לא היה לו בכלל מודל עסקי, זאת אומרת, הוא היה העיתון הכי נפוץ בישראל, פשוט כי הדפיסו מלא מלא עותקים, לאף אחד לא היה מושג כמה קוראים אותו או לא קוראים אותו, כי את יודעת, בודקים ב-TGI סקרי חשיפה, אבל לא באמת יודעים כמה קוראים, זה לא כמו אינטרנט, שאתה יודע כמה נכנסו וכמה זמן הם שעו בכתבה, ולא היה שום מודל עסקי לדבר הזה, הדבר הזה עבד, כי הזרימו לו איזה מיליארד שקל, לפי דמרקר, 800-900 מיליון שקל, הזרימו לו במשך 7 שנים.
וואו, איזה סכום של כסף.
אתה מבין, זה קצת כמו... אוקיי, קנית בניין, שמת עליו שלט, והשלט שם, זהו, מה יש בו, לא משנה.
זה סכום של כסף.
אתה מבין, עכשיו אותו דבר, אנחנו מדברים על אותם סדרי גודל. זה לא סדרי גודל של אני לא יודע מה, של אנשים שיש להם פה 2 בניינים בבבלי, של עשירי ישראל. לא, זה סדרי גודל בינלאומיים, ולא בטוח שרשת 13 כגוף תקשורת ישראלי היום בינוני ומטה, כן? למרות שהוא אחד מה...
מה גופי תקשורת הגדול? יש פה משהו גדול?
מבחינת, תראה, השאלה מה זה גדול, מבחינת מחזור, מבחינת מסחריות, מבחינת רייטינג, מבחינת היקף, הוא כיום בין הערוץ השלישי או הרביעי נצפה בישראל.
מה הראשון? 12?
קשת 12. אחרי זה יש לך את 14 היום. אנחנו בעולם שבו 14 היום הוא נותן בראש, הם עדיין לא ראש בראש, אבל ערוץ 14 הוא הערוץ השני הנצפה בישראל.
אנשים מתעצבנים עליך על זה, נכון?
הם מתעצבנים על זה שאני אומר... שערוץ 12 כדאי שיפתיק
לא, לממנם. אני רואה מהצד.
כן.
אני לא אמרתי סתם.
כן,
אני רואה שמש מתעצבנים עליך.
כן.
הם כי... עוקצים אותך כמו בבוקר אחרי הפסד, אמרתי לך, הפסד של קבוצת כדורגל, שתכף הנך לעירוש לציון 3. יש אנשים שמגיעים רק כדי לעקוץ את יוני, מי שיודע יודע, אז אותך עוקצים על 14, בגלל כן, שכאילו כן. אתה כותב על זה.
אז קודם כל צריך לתת גילוי רגע נאות, כי ערוץ 14 הוא בתביעה נגדי. כאילו ערוץ 14 טובה, אנחנו מנהלים עכשיו, יש לנו סכסוך משפטי, ערוץ 14. כן, תגגל, דוד ורטה עם ערוץ 14 תגלה. כן,
תביעה. אתה יושב פה מולי, אני אשאל אותך.
לא, כדי לחסוך לך רקע, אני יודע.
לא משנה,
הוא תובע אותי על זה שעשיתי כתבה לפני...
מה זה אומר, ערוץ 14 תובע אותך?
כן, כלי תקשורת, תובע עיתונאי שמסקר אותו. כן, זה קיים בעולמנו. אגב, גם אושיית תקשורת נוספת ששמה אלי ציפורי, שמנהלת במקביל עוד, לדעתי, 11 הליכים נגד עיתונאים, והם מנהלים נגדה, גם הוא בתביעה נגדי, אבל נניח רגע בצד. כל מי... תראה...
א', זה נושא מעניין, אני לא רוצה להניח אותו בצד.
אז אני אומר, ערוץ 14 תובע אותי על כתבה ועל ציוץ.
רגע, אז אור, לפני שאתה פוגע בעצמך, מותר לך בכלל לדבר על זה? אתה בטוח?
תראה, מה שאני תראה עובדתי, אני לא אומר את דעתי, וגם אני לא רואה גם סיבה לא לדבר.
אוקיי, בסדר.
אין קשור לבד דיסקרטי.
בסדר?
כן. הוא תובע אותי על כתבה שכתבתי שבו, היום זה מגוחך, כן? שכתבתי שהם מסקרים באופן מוטה את משפחות החטופים, ועושים סלקציה במרואיינים שלהם. זה מצחיק, כשהם נורא התעצבנו שכתבתי את זה היום, כשאתה רואה את כל הג'קי לוי, ואת כל מה שהערוץ עצמו, כאג'נדה אומר, זה כמעט מגוחך.
אבל, כן, מבין את הילד הזה...
לא, הם עצמם נגד עסקת חטופים בתנאים שרוב ישראל מסכים. זאת אומרת...
אני לא מבין, זה דעה, זה דעתה, מה הבעיה בזה? זאת אומרת, אני יכול לא להסכים עם זה.
לא, בדיוק, בדיוק, לא ביקרתי אפילו את זה.
אני אומר, אני לא מסכים
אגב,
עם זה.
אני, אבל... אגב, בחלק מהזמן אפילו הסכמתי עם התנאים שלהם, אבל זה בכלל לא משנה. הם תבוא על עצם האייטם ועל כתבת פולו, והדבר הזה סוכר.
מה זה אומר תובע? מה, שופט צריך להכריע פה אומר, על מה?
כן, על זה שלא...
שוצאת את דיבתם?
כן. תבין, המטרות זה כמו שאמרתי עם אלי ציפורי. המטרות של התביעות האלה, שהן כולם בסוף מגיעות...
אם היית מתקפל ואומר סליחה, זה היה בסדר?
אני מניח שכן, אבל זה לא יקרה.
לא רציתם?
לא אני וגם לא וואלה, אני מייצג גוף תקשורת, אתה יודע, הוא מגבה אותי בזה.
כן, אותי נגיד פה על אחד הפרקים עירייה. עירייה? שלחה לי מכתב לפני תביעה. אמרתי, אין לי זמן להתעסק בזה.
תראה, אני אגיד לך משהו.
אני אמרתי, אוקיי, אני מצטער, הורדתי את הפרק, שמעו כבר את הפרק עשרות אלפי אנשים, עשיתי את שלי, העברתי את הידיעה, אני אפילו לא בדקתי אם הבחור הזה עדיין שם ראש העירייה או לא. אני לא עיתונאי, אין לי אומרות עיתונאי, אני לא הולך לבזבז עכשיו את זמני, אין לי עורך דין, אין לי אגו, אז אני עובר הלאה.
אז תשמח מהפריבילגיה, מרחאות שיש לך הזאת.
אל תעשה מרחאות, זה פריבילגיה שאני יכול לא להתעסק בחרה. חיים לוינסון, חברך, לא חברך, ישב פה לא מזמן, הוא אמר פה, שהוא אמר לי אוף דרקורד, לא יודע, אני מקווה שאני מוציא את זה, שהוא באיזה 12 תביעות במקביל, אמרתי, מה, איפה יש לך זמן להתעסק עם הדבר הזה?
אז זה באמת, תקשיב. קודם כל, עיתונאי שלא מקבל מכתבי איום לפני נקידת הליכים, או לא משנה, כל מיני כאלה דברים, הוא לדעתי גם, זאת אומרת, אתה כנראה לא עושה משהו טוב אם אתה לא מדי פעם מאיימים עליך, כי אתה יודע, אומרים עיתונות זה משהו שמישהו לא רוצה שיתפרסם. בסדר? אז כאילו, שוב קלישה, אבל אם אתה תמיד, כשאתה פועל נגד מוקדי כוח, צא מתוך הנחה שתחטוף, ושאתה צריך להיות מוגן מהדברים האלה, ולכן הרבה יותר, אני לא מקנה בעיתונות עצמאית, או באתרים עצמאיים וכן הלאה, שהרבה צריכים גב כלכלי לעמוד. כי אם אתה רוצה לעשות עבודה אמיתית, ועבודה אמיתית היא נגד החזקים, החזקים מגנים על עצמם, ותמיד יהיה להם יותר כסף. וחלק גדול מהסיפור של, שים לב, זה תמיד מגיע מכיוון אחד, 14, אלי ציפורי, האנשים האלה...
הארץ לא טובים?
לא.
וגם למה שיתנו? כאג'נדה אידיאולוגית הם לא טובים פשוט?
הם אגב, אם אני מזכיר, אם אתה מדבר על תביעות, הם לא הגנו על ענת קם, היה סיפור עם הסיפור של ענת קם.
זה מעשה די נבלה, לא?
נכון, נכון. הם לא טוב, תראה, זה לא נהוג, זה בדיוק העיבוד הזה של כל נורמה. כלי תקשורת לא תובע, זה לא בסביר. אתה מבין מה אני אומר?
כן.
כלי תקשורת, שכל הרעיון שלו זה חופש הביטוי, וכל הרעיון שלו זה תקשורת וכן הלאה, לא תובע, גם אם מוציאים את דיבתו, גם כי יש כאן עניין של יחסי כוח, אתה חזק מול עיתונאי אחד בודד.
כן, זה כמו שנבחר ציבור, לא אמור לחסום אותך בטוויטר. ככלל.
עזוב לחסום, לטבוע, ויש לנו נבחרי ציבור שטובים פה.
כן, שזה...
עזוב, יש כאן אחד, זה אחד לאחד, זה לא צריך אנלוגיה.
כן, יש פה קצת אובר תביעות, קצת נהיה נועצת הברית מהבחינה, שאני אומר, מה שופטים, כאילו, איך זה נראה בית משפט עכשיו? יש באים כל מיני...
כן.
אז הוא תובע אותי. ווירדו, שטובים אחד השני, בלי להעליב פה אף אחד.
כן, כן, לא, עכשיו, המטרה של התביעות האלה זה לא לקבל, ערוץ 14, או מירשווילי, הבעלים של ערוץ 14, לא צריך את ה... הוא גם לא יזכה, אבל הוא לא צריך את ה... את ה... הוא הבעלים של הערוץ.
בסדר, הבעלים, הוא גם יש לו...
הוא לא אישי תובע, אבל...
גילוי נאות, יש לו איזה אחוז פצפון גם בחברה הזאת, זה בסדר, דרך איזושהי קרן, לא משנה, מה יצא לפגוש אותו, אני חושב כמה פעמים, אני לא, אני, אתה יודע...
אני לא חושב שהוא עצמו ישב ונתן אוקיי, אני לא יודע בעצם,
לא בטוח זה מעניין, הוא מיליארד, הוא בנם די עשיר ו...
אבל אנחנו גילינו לאורך השיחה הזאת, שכן? אם יש תובנה אחת לשיחה הזאת, שגם אנשים מאוד מאוד מיליארדרים מתעסקים בדברים מאוד מאוד שוליים. אני לא יודע אם הוא, אני מניח שהוא יודע, ואני לא כל כך חשוב כדי שהוא יתעסק בי כל היום, אבל יש לו עורכי דין ואנשים שמבאי כוח הערוץ והנהלת הערוץ שעושים את זה. אני מניח שהתביעה הזאת היא לא כדי לקבל 30, 40, 50 אלף שקל דיבה. זה גם לא יקרה. אני לא זוכר, אבל זה לא משנה, כי זה מה שפוסקים בדברים האלה. לא שזה לא יקרה, הם יאלצו לשלם כסף לדעתי, אבל אני לא רוצה להיכנס פה. בוודאי, זה מופרך לחלוטין גם... המציאות, עזוב, זה בדיוק הפער בין מועד הגשת התביעה לבין המציאות עצמה. במציאות עצמה, היום אנחנו במציאות שבה הערוץ אומר בכל רם את מה שאני אמרתי אז כסקופ. אבל, וגם הוכח.
נגיד, מי הביא עכשיו את ברקוביץ' לפאנל? 12 או 13?
כן, אבל רק אני אסכם, תסכם את המשפט הקודם. הסיבה שמגישים תביעות כאלה זה תביעות השתקה והתשה.
לא, זה מה שאני אומר. מי שהביא את ברקוביץ' עכשיו לפאנל, מי זה 12 או 13?
13.
הם לא מבינים שיש לו פה גדול והולכים לתבוע אותם? או שלא יתבעו אותם?
אני לא חושב
או שהם רוצים שיתבעו אותם בשביל הרעש. תראה... שאתה מביא מישהו שהוא, לא יודע, שאתה מביא איזה חיים לויצון כזה, או ברקו, או אתה רוצה שיתבעו אותך?
אני לא חושב שהסיפור הוא תביעה כל כך. אני חושב שגם לא אומרים אמירות, אתה יודע, הוא יגיד משהו נגד החרדים. בסדר? או משהו נגד...
לא, יכול להגיד ספציפית על גפני, או ספציפית על זה, ואז גפני אולי תבע אותו, לא? זה לא בהכרח?
אני לא חושב שהסיפור הוא תביעות. יכול להיות שיגיעו תביעות, וזה גם יעשה להם רעש, והם יהיו מוגנים משפטית, וזה בסוף תמיד נגמר בכל מיני פשרות כאלה, והבהרות, ובאותיות קטנות, ואתה צודק שזה בהרבה פעמים יחסי ציבור. אני לא חושב שהתביעות זה העסק, אני חושב שהביאו אותו כדי שיעשה רעש.
הוא עושה?
זה כבר שם? זה הטקסט, זה לא הסאב-טקסט.
הוא כבר שם?
כן, כן, הוא שם בימי שישי עושה בפאנל, ומתי שהוא אמר... ואני, העניין הוא שהרייטינג מאז רק יורד. או לפחות לא עלה כמצופה.
לא פירה וברקו הרייטינג.
מה שהכי מדהים, הביאו אותו בשביל הרעש, ואת אפילו לא ידעת שהוא שם. אז כאילו...
לא, אבל אני לא צרכן.
זה הוכחה.
לא בפלצנות, אמרתי לכם, אני צופה מלא חרה, פשוט לא תחרה הזה. היה לו רייטינג טוב?
היה לו לדעתי 4-7 בפרק
לא, לא בפאנל, לפני כן, שהיה עם אופירה. אנשים אהבו את זה, לא, היה בז טוב, לא?
אבל אתה יודע, זה לא הוא לבד, זה הרכב, זה בדיוק העניין של נוסחה. הנוסחה הייתה טובה. אם הנוסחה עכשיו תעבוד עם לוינסון, האם הנוסחה עכשיו שלא לבד עובדת? לא ממש.
הוא עם חיים?
לא, עכשיו אופירה הולכת להיות עם חיים, עם לוינסון. זה הולך להיות אופירה ולוינסון. החל מלדעתי היום, או שבוע הבא.
מה?
כן.
חיים עם אופירה?
כן.
במקום ברקו?
כן. עכשיו, האם זה יעבוד?
יו.
לא יודע.
אני מניח שהם יריבו ויזרקו אחד על השני דברים תוך יומיים.
אני מניח שהם מבינים שאנחנו מניחים ככה, אז או שהם יפתיעו, או שהם יעשו את זה, כי זה מה שצריך לעשות.
פגשתי את חיים רק פעם אחת, אבל הוא לא נראה לי בן אדם ציני, אני חושב שזה מישהו. אני יודע שהוא מעצבן אותך קצת, אבל אני חושב שזה מישהו.
לא, אני תראה, קודם כל אני סוג של, הייתי אומר, מכר, מיודד, אתה יודע, היחסים האלה הם יחסים תמיד...
אני חושב שהוא
די גוד גאי. כן, כן, הם תמיד יחסים אמביוולנטיים, אני מכיר אותו מהרדיו, אני ראיינתי, הוא היה איתי בבית כשעשיתי איתו פודקאסט, כשעבדתי בגלובס, אנחנו מדברים מדי פעם, אנחנו... אין ארט פילינג אמיתי.
אתם סתם כאילו מתקדשים מדי פעם בטוויטר, זה הכל?
כן, ויש לזה, עזוב, זה באמת בוא נשאיר לידינו, כי זה באמת לא מספיק חשוב ומשמעותי. ושכחתי מה התחלתי אפילו
להתברר. שדיברנו, שהוא הביא אותו עם אופירה, שמקום ברקו, זה נראה, זה צעד די מגניב בעיניי.
כן.
יש לו דעות שצריכות להיאמר לעניות דעתי. הוא הרבה פעמים לא בורר מטרות. זה, אתה יודע.
תשמע, התוכנית הזאת...
פיק טו פאוור, אני יודע.
תראה, אני מאמין, אני קודם כל לא, מי שלייק אותו, אולי יודע מה עושה, אולי לא, ובסוף המבחן יהיה מבחן הרייטינג, כי בדברים האלה זה המבחן. אני כן חושב, ובסוף התוכניות האלה הן תוכניות, אתה יודע, זה כאילו... יש משהו עצוב בזה שהתוכניות האלה הן התוכניות שהפכו להיות מובילות השיח הפוליטי. זה בסדר שהן יהיו מובילות השיח הפופוליסטי. זה לא קשור בכלל לדעות. אבל אלו התוכניות שמובילות השיח הפוליטי, וכי זה לא באמת תוכניות שאתה יכול להעמיק בהם עם הפוליטיקאי, או לעשות אפילו את מה ש... אפילו אתה עושה פה במרואיינים שלך.
מה זה אפילו? תן שעה וחצי שיחה. בדיוק. יש סיבה שהם רובם מוחלט. אתה יודע, מי מגיע לדברים האלה? נעמה לזימי תגיע פעם שנייה, כי היא מאוד אוהבת ומרגישה בנוח, וגם אם יהיה כזה heated debate, אז זה במה טובה עבורה. אבל חיים של הליכוד, לא, זה לא בשבילם.
נכון. נכון. אז...
זאת אומרת, לא שלא בשבילם שלא מזמין אותם, כן?
כן.
עכשיו פה שטייניץ ואריה אלדד ואתה יודע, מי גדי טאו ויותם זימרי, זה לא שאני לא מביא לפה חבר'ה מהימין, פשוט רובם לא רוצים.
תראה, אני אגיד לך משהו על המוקש של ברקו ולווינסון, מההשוואה הזאת. תראה, שני דברים. א', ברקו לא התיימר מעולם להיות עיתונאי, לווינסון כן מתיימר, הוא כתוב לו גם בטייטל, עיתונאי הארץ, למרות שהוא לא עוסק בעבודה עיתונאית, הוא אומר דעות, דעות יש לכולם, הדעות שלו אולי יותר מנומקות, ויותר מבוססות, ויותר מעניינות, והוא מציג אותם באופן מעניין, אבל
פובליציסט.
בסוף, הוא בסוף בדיוק, הוא פובליציסט. וזה בסדר גמור, אבל צריך להגיד את זה, בלי כל הרשת שלה למטה, הארץ. בסדר? אני אומר את זה לא
עיתונאי.
ב... מה?
מי עיתונאי?
לא חסרים, גם על מסך 12, לא חסרים עיתונאים.
מי אתה מגדיר כעיתונאי?
You name it, כל אחד...
אני לא יודע, אני שואל אותך.
עיתונאי זה... קודם כל, גם זאת הגדרה חמקמקה, ולכן אני מאוד מסויג פה. אני לא אומר, הוא לא... הוא אנטי-עיתונאי או משהו בסגנון. אבל מי עיתונאי אדם? א', מבחינתי, בראייה שלי, קודם כל אדם שמביא מידע חדש לציבור. לא דעה או פרשנות חדשה, שזה חלק, אבל מידע. מידע, משהו שלא ידעת לפני. סקופים. ואני מכניס את עצמי להגדרה הזאת, אני מכניס... חלק גדול רוב הכתבים שיש, כולל גם ערוץ 14 לפעמים, אתה יודע, אנשים שקודם כל מספרים מידע שלא ידענו, זה לא חייב להיות תחקיר המאה, זה יכול להיות מידע קטן שלא ידעת, לא ידעת שאני לא יודע מה, שברקוביץ' מקבל 200,000 שקל לפרק, בסדר? אפילו לא צריך להיות בתחומי הפוליטיקה, לא לפרק, סליחה, לחודש, זה המספרים שדווחו ברשת מכחישים אותם,
זה המספר?
פחות, אבל כן, דיווח שהיה בוויינט, 200,000 שקל לחודש.
איזה כיף לברקו.
נכון. וכל זה כדי להגיד את דעתו. לא, הרי אתה יודע...
מילא להגיד את דעתו, זה כולה שעה. פלוס עוד שעה איפור, אני יודע. קצת להסתיר את הקרחת, הנערף.
בדיוק, ובוא, גם דעתו היא לא כזאת נדירה. אין כאן איזה דעות, אתה יודע.
מה זה משנה, גם אם תביא לי את, לא יודע מה, זוכה פרס נובל פה שאוהבים להגיד את דעתם, כמו פרופסורים כאלה או אחרים, ויש כמה כאלה.
כן.
אוקיי, זה רק עוד דעה.
אז הוא כמו פרופסור שעשוע, רק בלי השעשוע.
עזוב שעשוע, שעשוע לא קיבלנו, אני התייחסתי לאחרים, אני אומר, רק בגלל שמישהו טוב בכלכלה או בכימיה, זה לא אומר ש... מעניינתי מה הוא חושב.
אז תראה, הוא כנראה טוב בכלכלה ברקו, כי עובדה שזה מה שהוא מרוויח.
כן. יאו, זה מספר, מה שפתעת אותי פה?
אבל המספר הזה יותר אומר על רשת 13 מאשר עליו. כי...
המודל מחזיק מספרים כאלה?
הכל מחזיר אותנו ללן בלווטניק בסוף, אתה רואה אזור העניין.
לא, עזוב, אם זה הפסדי וכל פעם צריך לחסות את ההפסד, זה משהו אחד.
כן, קודם כל זה הפסדי.
אוקיי, אז זה מה שחסר.
וכל הזמן צריך לחסות את ההפסד, כן, ולהזרים כסף, כי החברה היא לא רווחית כרגע, או לפחות לא הייתה רווחית בשנה האחרונה, ולא תסיים את השנה הזאת. לא סיימה את 2023 רווחית בהגדרה.
איך אתה יודע את זה? זה חברה ציבורית שחייבת, היא לא חייבת בדיווח.
לא, אבל אתה עושה, אתה מדבר עם...
הנה, עיתונאי.
לא, 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 נכון, קודם כל זה שאלה טובה, כי אתה לא מצליח לקבל מידע מוצק. אני לפחות פעם בחודש שואל את הדוברות של הדירקטוריון שם, כי כל פעם אני מקבל כל מיני רכשים ובחשים ושמועות, ואנשים וגורמים שאומרים לי, תגידו, הזרימו לכם הזרמת בעלים, הזרימו לכם הזרמה, כי הרי אתה אומר, אוקיי, החברה השיגה רייטינג ממוצע כך וכך. לפי המספרים היבשים וההכנסות מפרסום שאתה מעריך, לפי שווי נקודת רייטינג, לפי מתחרים בשוק, לפי סיכומים וסכמות שאתה עושה, היא לא אמורה להרוויח. ואז אתה אומר, אוקיי, אז איך היא בכל זאת מתקיימת? איך היא משלמת משכורות? איך היא לא פושטת רגל? צריכים כסף, צריכים שמישהו יזרים להם. איך היא משקיעה עכשיו 60 מיליון שקל? עכשיו אני מתכוון לפני חצי שנה. בריאליטי, כדי להצליח את שנה הבאה.
לדוגמה, איך היא שמה 60-70 מיליון שקל לדבר הזה? מאיפה הכסף? מישהו צריך להכסיס לו אותו, אז הם אומרים, לא, לא הזרימו לנו. אז מאיפה? אז אין לך תשובות ודאיות, כי כאמור, זה לא חברה
ציבורית. כי אומרים, אין תגובה?
לא, הם לפעמים מכחישים, לפעמים אומרים אין תגובה, לפעמים אומרים, יש הזרמה קבועה, מכחישים זה אומרים, לא, לא ידעו לנו שיזרימו כסף לבעלים.
טוב, מוכרים ש... זה כמו ביתונותק, אני אומר, זה שאני רואה דברים שכתובים, ואני אגיד אם אני יודע אחרת, אני אומר, טוב, מאיפה באמת הם היו צריכים, אין לי מה לכעוס, אין לי שום סיכוי לדעת את זה.
נכון, נכון. זה קצת כמו, תראה, בדברים האלה, קשה לך מאוד, זה קצת כמו עם משפט נתניהו, עם 4,000. אתה לא בונה, זה לא כמו, אנחנו לא בימים, אגב, זה נכון היה זה, שאתה מחפש אקדח של מעטפות, של שוחד. זאת אומרת, אנחנו לא בעולמות של יהיה לך אקדח מהשן. אתה עושה הנחה, היא צריכה להיות סבירה הגיונית ועומדת במבחן הדיבה כמובן. אתה עושה, היא צריכה להיות מבוססת ומעוגנת עם אנשי מקצוע ועם היגיון בריא. ובתוך הדבר הזה אתה מניח הנחה, וגם את צריך לסייג אותה, אז אני לא יודע.
כן, כשה... לא אפשר, בתיאוריה אתה יכול להביא את הבן אדם, הטכנולוג שעבד עם החבר'ה של הבן של ביבי, ואולי יום אחד הוא ידבר.
כן, בדיוק.
טוב, אני אומר, זו מדינה כל כך קטנה, עצם העובדה שאף אחד לא הבין מי זה, והגיע בדיוק. אליו, ושאל כן. אותו שאלות.
נכון,
אני,
נכון.
אני חושב עדיין בגלל שעבורי זה קל, כי אני אולי קצת מכיר את הנפשות, ואז אני אומר... אני מבין שהם לא מכירים, אין להם סיכוי להגיע.
נכון.
אנשים פרטיים שהם דיסקרטים והם באמת לא רוצה.
נכון. ולכן אני אומר, רשת 13, בוא נגיד זה דבר, גם בחברה יסכימו שהחברה היא לא בצמיחה, והיא בבעיות כלכליות, והיא צריכה הבראה. זה משהו שגם הם שם לא יכחישו, ונסכים עליו כולנו. ובוא נגיד שההבראה הייתה, חלק מההבראה היה להביא ג'וקר, כביכול, אס, כמו ברקו.
רגע, עצור שנייה, אני חוזר לסכום הזה. זה מספר שהוא מקביל ל-12? 12 משלמים מספרים כאלה?
אני לא חושב. אני לא חושב
שבטלנטים... זה מספר מטורף, כן?
זה מספר מטורף.
אוקיי, זה לא סתם הרמתי גבה.
לא, 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 הגבה שלך לחלוטין...
2.5 מיליון שקל, זה...
איך הגעת? איך פעלת בזה?
12?
כן, כן.
זה יותר ממנכ"לית בנק לאומי, כי השכר שלה מוגבל.
שנייה, זה לפי הפרסומים. הם אומרים שזה קצת פחות, אבל הם לא אומרים שזה כאילו מופרך.
מי הגיע למספר הזה?
זה הפרסום של ויינט. ויינט אמרו, ברקו מרוויח 200,000 שקל לחודש.
איך ויינט יודעים דבר כזה?
יש להם את המקורות שלהם.
כי ברקו סיפר למישהו ש...
כתב הבידור של ויינט, פרסם את זה. אני אגב חושב שהוא עיתונאי שאפשר לסמוך על המילה שלו. הוא פרסם את זה, הוא כנראה או ראה חוזה, או מישהו הדליף לו, או מישהו העביר, מישהו סומך עליו.
יכול להיות שברקו סיפר לו, כי הוא מתלהב מזה שהוא מקבל שוב מסכורת כמו פעם.
אני לא בטוח שבאינטרס של ברקו לספר את זה, אבל מצד שני, אולי כן. אז אני לא יודע. זה מסוג הדברים הטריקים. זה לא משנה, גם אם זה 180. זה לא משנה. הסכום הוא סכום מופרך, בוודאי יחסית לעבודה, והוא סכום שמעיד על הימור. זאת אומרת, הם באו ואמרו, אגב, לדעתי הימור לא נכון, אבל...
איך זה לא עושה בלגן בחדר ההלבשה שם?
איך זה לא מה?
אתה יודע, האנלוגיה לספורט, איך זה לא עושה בלגן בחדר ההלבשה?
זה בהחלט עושה בלגן בחדר ההלבשה, אתה פשוט לא מספיק...
יש עיתונאים רציניים שמסתכלים ממין השמאלה ואומרים, מה עשיתם?
יש שם אנשים, תקשיב, מהמקום הזה, המקום הזה כל הזמן מקבל, אתה יודע, אנשים מקבלים הצעות מכל מיני ערוצים מתחרים.
מי עיתונאים הרציניים האחרים שם? סליחה על הבורות.
וחדשות 13, אבל הוא לא בחברת החדשות, הוא בערוץ עצמו.
בסדר, אבל יש אנשים
בחברת החדשות.
בסדר, אבל יש אנשים בחברת החדשות.
רביב דרוקר, נטלי שם טוב, שהיא עכשיו חדשה, מי יודע שם? לא חסרים, חדי סימן טוב, לא משנה, יש שם עיתונאים, וגם מנהלים בכירים, לא רק עיתונאים, זאת אומרת, עיתונאים אבל שהם בתפקידי הנהלה, לא רק טלנטים. ואנשים שם נמצאים במשך המון המון שנים במצב של היעדר תזרים, והיעדר יכולת לפתח תוכניות חדשות, ובלי העלאות ובלי זה, ופתאום מביאים עליהם, אבל זה לא חדש בעולמות הטלוויזיה, בעניין הזה של הקנאה לטלנטים וכן הלאה. העניין הוא, שזה גם הרבה פחות מפעם, הרי דיברו על ימי הבועה בקום ערוץ 2, שקיבלו כאן, הרי אתה זוכר, בזמנו היה מיקי חיימוביץ' ויעקב אילון, ערכו מערוץ 2 לערוץ 10 הנבנה, אתה זוכר? ונתנו להם מזכורות עתק של מיליון שקל, לא זוכר, היה סכומים...
מיליון שקל במה? בחודש?
בשנה, שזה גם אז היה המון.
Okay.
אני לא זוכר, אל תפוס אותי כמה סכומים, אבל לקנו להם סכומים שהם נשמעו אז מופרכים, וגם אז זה היה בימים שבהם החתימו על חוזה טלנט. היום עדיין יש כאלה ספורים.
מה זה אומר חוזה טלנט?
זה אומר חוזה שאתה יכול לא לעבוד חצי שנה, ואתה מקבל כסף. כי אתה טלנט של המקום, ואם צריך אותך לאיזה פרויקט או משהו כזה, אתם לוקחים אותך. היום זה כבר כמעט לא קיים. זה בגדול חוזה. זה, קיימים הסכמים כמובן, ומרוויחים בהם אתה יודע, ליאור שליין בזמנו עזב, הורידו לו את גב האומה מערוץ 13.
כן, אני איתו ברלוונט והוא שכן שלי, אז אני אהיה בשקט עכשיו.
הוא טבע אותם על הפרת הסכם או משהו בסגנון, וקיבל איזה, לא זוכר כמה, 10 מיליון, 15 מיליון, 30 מיליון, סכום מופרך דמיוני, על כלום, על לשב בבית. אגב, גם אברי גלעד, שהפרישו אותו בשלב מוקדם מרשת 13, המשיך לקבל כסף על כלום. זאת אומרת, אגב, זה מעיד על הארגון, בגלל אני אומר לך, ה-200,000 של ברקו מעיד, קודם כל שהם אמרו עליו, לדעתי אמרו לא נכון משתי סיבות, ובזה נקנח את ברקו. א', כי הוא לא, כי לדעתי זה מסוג האנשים, אתה יודע, יש שחקנים שהם שחקני, שהם לא stand alone. הקסם הגדול של ברקו, אבל כאן זה פרשנות, וזה דעה אישית שלי, זה לא איזה משהו שאני איזה. אני חושב שברקו, כאישיות טלוויזיונית, וכאן אני נכנס למשקפיים של מבקר טלוויזיה, הוא בן אדם שמחזיק מעולה בהרכב של אופירה. אני לא אומר סיידקיק, הוא לא היה סיידקיק, אבל הוא בן אדם שהחזיק טוב בתוך הפורמט הזה. אני לא בטוח, לא, היום גם כנראה אני צודק, כן? כי הרייטינג הוא כזה, אבל אני לא בטוח שהוא מחזיק לבד בפורמט אחר, אני לא יודע, זה מה שהם מנסים לבדוק, כרגע זה לא עובד. הדבר השני הוא, המאחורי הקלעים, מה שאתה רואה בסוף זה התוצר, זה חלון ראווה, שעה, שעתיים בשבוע. מישהו צריך גם להכין את התוכנית. להיות מעורב בה, לעשות תחקיר, אתה יודע את זה, כי אתה גם מראיין.
כתבות חוץ, כן?
לא, גם אם אתה עושה תוכנית טוקינג הנד, גם אם אתה עושה תוכנית אולפן, מישהו צריך לשבת לחשוב על העמוד שדרש עכשיו.
לא, אני לא עושה כלום.
אוקיי, בסדר, אבל ברקו, אם ברקו רוצה להוביל תוכנית שבועית, הוא צריך לשבת ולחשוב יחד עם עורך טוב, מה הקונספט שלה, מי מוביל אותה, איך הוא מוביל אותה, מה הוא עושה ולהשקיע ולהיות מושקע. הדיבור, אני לא יודע, אבל כשבזמנו, אופירה היא זאת שעשתה את זה בשבילו, וברקו הגיע בקטע של טאלנט, מגיע לאולפן, יושב, שואל שאלות, עושה רעש, עושה בום בום, מקבל תביעות, זורק הערות, ועושה את היחסי ציבור ומביא את הרייטינג. אבל כדי להגיע לזה צריך שתהיה תוכנית. אתה יודע,
מישהו צריך לעשות תוכנית, כן.
שיהיה חומר גלם, שיהיה פלטפורמה.
כן.
ואני לא בטוח, בשביל זה הוא צריך עורך מאוד חזק, אני לא בטוח שזה מתאפשר איתו, וגם הוא עצמו, אני לא בטוח שזה מחזיק, אני כנראה צודק. וכדי שזה...
מה זה אומר, אתה כנראה צודק?
כי הרייטינג בינתיים, שאומנם הוא לא סטנד אלון.
ציבור יותר.
אבל כרגע כן, הציבור חושב, זאת אומרת, הציבור לא נוהר לראות את ברקו בערוץ רשת 13.
14 רווחי כבר?
לא. 14 לא רווחי, קודם כל אני לא יודע, אני אומר פסקנות לא, אני לא יודע אם הוא רווחי.
למיטב ידיעתך, כן, אני יודע שאתה לא יודע.
כן, אבל למיטב ידיעתי, תראה.
זה אמור
להיות רווחי? 14 נהנה מהמתח רווחים הכי גדול שיש בתעשיית התקשורת הישראלית, בטלוויזיה.
רגע, מה אתה מגדיר מרג'ין פה?
מתח רווחים זה אומר שהוא משקיע הכי פחות בשביל לקבל הכי הרבה. זה צורך העניין, זה כמו מתח רווחים של בית קפה, על מה אומרים שתמיד מרווחים הכי הרבה? על הקפה, בדיוק. על השתייה, כמו על הזה, בפיצוצייה. זאת אומרת...
כי הם לא עושים תחקירים, כי הם לא עושים כתבות חוץ, כי הכל בטוקנט.
כי תוכנית שלהם עולה 20,000 שקל. כן, 20,000 שקל זה מה שעולה לך, אתה יודע, כאילו...
המספר זה שמעת עכשיו נורא נמוך.
אבל זה המספר. יש תסחירת אולפן. אוקיי, סוחרים אולפן, שזה באמת הכסף הגדול.
אני לא נכנס לכיס של החברה, אבל...
יש את המשכורת של הטלנט שמוביל.
זה לא נשמע הרבה.
כל השאר זה מרואה... נכון, הטלוויזיה... תקשיב, תמהיל לוח השידורים...
בס עלי על החברה שם. תמהיל, כן. אני לא...
תמהיל, אני אומר את זה... זה אני אומר לך מידיעה. לא מערכה ולא מידיעה... וזה לא דעה. תמהיל לוח השידורים שם, הוא לא... אין בו דרמות, אין בו כמעט צילומי חוץ משמעותיים, אין בו תעודה, אין בו ריאליטי, שזה הכסף הגדול שהולך מערוצי הברודקאסט. אין בו, אני לא יודע מה, אין בו הוצאות לכל מיני, יש בו את ההוצאות הכי בסיסיות של אולפן, טלנט או מגיש שיושב, עיתונאים שמקבלים בדרך כלל שכר זעום ורוצים רק לראות את הפרצוף שלהם שמגיעים לאולפן, ופנליסטים, שזה רוב התוכניות שם. פנליסטים, כאחד שהיה פנליסט בכל מיני תוכניות, וזה אני אומר לך, זה מאות שקלים, זהו, וגם אם אתה ממש קליבר, ולכן זה כסף קטן במונחים של טלוויזיה, זה כסף קטן, בטח אפילו אתה מסתכל עכשיו על דרמה כמו חולי אהבה, בקשת 12 שלטה עכשיו, רק התשלום לילד זורר זה יותר מכל התוכניות, אתה מבין, זה כאילו כסף קטן, ובמובן הזה, מצד אחד זה היתרון של ערוץ 14, כי ברגע שהוא משיג 8%, ה-8% האלה שווים להם המון, 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 הרבה יותר משה 8% לקשת, כי הם השקיעו הרבה פחות בהם, מצד שני זה חרב פיפיות. בגלל שא', התקרה שלך היא מאוד מאוד ברורה, אתה לא, ברגע שזה הלוח שלך, סבבה, יבואו אליך הבייס.
שאלה עסקית, נקודת רייטינג ב-14 שווה לנקודת רייטינג ב-12?
כן.
לא, לא אם זה אותו מספר בתי אב. אם אני, אתה ישב פה לפניך, המנכ״ל של טנביס נגיד, שהוא מפרסם די גדול.
נכון.
הוא משלם על נקודת רייטינג ב-14 כמו שהוא משלם נקודת רייטינג
ב-12? לא, זה כבר החלטה של התמסחרות פנימית.
לא, מה שאתה יודע, אתה כתב לעניינים האלה. אני לא שאלתי אותו, כי לא נכנסתי לו לכיס, אבל...
אני לא יודע כמה משלמים מפרסמים שמפרסמים בשני המקומות במקביל.
כי בסוף זה אותה כמות של אנשים.
כן, אבל יש לך ערך, יש לך add value שאתה מקבל בערוץ מסוים ולא מקבל בערוץ אחר, יש לך גם הסכמים פנימיים שיש לך על פרסום וכן הלאה.
זאת אומרת, כמי שמאוד אוהב פרסום ושיווק בצד העסקי מכני, יש הנחה שהמעמד הסוציו-אקונומי של צופי 14 נמוכה יותר?
אני לא בטוח שזה השיקול, אני חושב שזה שיקול של מפרסמים, של מיתוג, יש גם, כידוע, יש מפרסמים שלא מוכנים להיות בכלל ב-14.
שטראוס.
היו בנקים שלמים, שטראוס התחילה את הזה, חלק גדול מהבנקים לא הסכימו לפרסם שם, היו גם מפרסמים אחרים, חלק חזרו, חלק לא חזרו, חלק עושים חרם שקט. עכשיו, זה אגב חלק השני, חלק הראשון זה התמהיל, וחלק השני זה מפרסמים שלא מסכימים להגיע לפרסם שם. ולכן ערוץ 14 לא מנצל את הפוטנציאל שלו מבחינה משחק, הוא כאילו נהנה, אבל לא מנצל
את זה. יש מותגים שחיבקו את זה בכל הכוח? או שאין דבר?
את 14?
או שבגלל שהחוק...
היה איזה בר מים מיוש, לדעתי, שאיזה יקב.
נגיד רמי לוי, שהוא הכי קרוב כנראה מהרבה בחינות, הלך על זה או שלא?
לא, הוא מפרסם שם, הוא מפרסם בערוץ, אבל אם הוא מחבק אותו באופן רשמי, לא, אני לא חושב...
פשוט מפרסם.
כן, אני לא חושב שיש גופים...
לכסף אין ריח.
בדיוק.
אבל אין אף אחד שמזדהה עם הרבה...
אבל אתה חושב שגם אין אחים שמזדהים
13
כבר. כן, זה כאילו, זה מפרסם, הוא לא רוצה, כאילו, זה כזה.
ההצטמצמות של, ואולי תכף נסיים, ההצטמצמות של שוק התקשורת הישראלי נראה לך נעצרה, או שזה תהליך שממשיך?
ממשיך, ביג טיים.
ממשיך?
ממשיך, מאוד מאוד מאוד, אני מאוד לא אופטימי, אני חושב שאנחנו ב... האינטרנט אוכל את כולם, והסטרימינג...
ממשיך לאכול?
כן, והסטרימינג, ואתה רואה את זה גם בתקציבים, תקציבים מוסתים, תראה, גם מה זה תקשורת? התקציבים מוסתים, כי גם וואלה וויינט ומאקו זה תקשורת.
בסוף יש שלושה דרכים לעשות כסף, מהדברים האלה. סאבסקריפשן, אדברטייזמנטס, או מרץ'.
נכון.
אין, שתחת מרץ' אני אכניס גם, תחת מרץ' אני אכניס גם שיתופי פעולה עסקיים וכאלה, בסדר? אבל אין עולם, זה רק שלושת אלה, או שאתה תלוי על גביר כל
שישהו, גבירה שתזרוך כסף. תראה, גם אתה מדבר על תקשורת, אתה מדבר על עיתונות, זה שני דברים שלא תמיד הולכים ביחד.
יצירת תוכן, עזוב, נו, יצירת תוכן.
כן.
אם אתה לא עושה מה שאני עושה פה, שלא עולה לי כלום, אתה צריך כסף.
נכון.
זאת אומרת, אני מסכן נגיד על החבר'ה ברלוונט שאנחנו עושים שם את ציון 3. זה ניר צוק, שהוא בנאדם שעשה המון בחייו, הוא רוצה לשים שם כסף, אז הוא שם כסף. נכון. אבל בשאר המקומות אין את זה.
נכון, אבל עדיין יש לך מסה מספיק גדולה, עדיין יש לך מסה מספיק גדולה של צרכנים, שמגיעים לראות, אמנם היא יורדת, אבל זה קורה בכל העולם, כן? מה שנקרא צפייה בטלוויזיה הלינארית, כן? פחות ופחות אנשים יושבים וצופים בשעה מסוימת בערוץ טלוויזיה מסוים. הם צופים ב-VOD, הם צופים בנטפליקס, הם צופים ב...
בנטפליקס תכף מכניסים פרסומות פה בארץ, כמו שהם עושים בארצות הברית, אני מניח שזה שוב יביא בומבה.
נכון, 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 אבל אני אומר, מה שהשתנה זה שהאדם בוחר מתי לצפות, ולכן הטלוויזיה, הברודקאסט, מה שנקרא, הטלוויזיה שמשדרת 24/7 לקהל המקומי, היא טלוויזיה שמחפשת יותר ויותר איבנטים, מה שנקרא, אוקיי? היא בונה יותר ויותר על אירוויזיון, על אולימפיאדה, על אירועים מז'וריים, על משדרי התרמה וכן הלאה, או על דרמות שיוכלו לשרת אותה בהמשך גם ב... במדף שני, מה שנקרא, בהפצה, אחרי זה לשבת על המדף בבינג' וכן הלאה. בינג' או בינג'? איך אומרים? בינג'.
אני במשך שנים,
זאת אומרת,
אף אחד בחבר'ה שלי לא אמרתי צ'ילבה על סרסוכים, אמרתי איזה משהו אחר, צ'ילבה, משהו כזה, והבדיחה הייתה שאף אחד לא תיקן אותי עד שמישהו,
אוי ביי, זה הכי נורא.
תפסיק, אני לא יכול לשמוע אותך יותר אומר את זה. אוקיי, כמה זמן הדבר הזה הולך פה?
זה מעולה. זה כאילו הודעת מידית בבורותך.
אני עושה את זה מלא. בציון שלוש, במשך שנים אמרתי, אכיל אותו... איך אומרים את הדג? אני עד... לקרדה? לקרדה?
לקרדה.
לקרדה.
זה אני יודע.
אז תבין, אני אמרתי בצורה אחרת, ורק אחרי זה, לא יודע מה, 100 פרקים, אמרו, תפסיק להגיד את זה לא נוח. אמרתי, מה קרה ל-100 פרקים הקודמים? אמרו, לא תיקנתם אותי, אני אומר את זה כל פעם.
אוי, אוי, אוי. כן, זה קורה לכולנו, אתה תתנחם.
לא, זה לא קורה.
זה קורה.
אנשים לא מוקפים באנשים קטנים כמוני.
לא כולם נדב ויאל שיודעים הכל.
לא, אני מוקף באנשים קטנים פשוט. טוב, לפני שנסיים, ואני רץ לשטות השנייה, המלצות. מה שבא לך.
מבחינת?
סדרות, סרטים, ספרים, מה שבא לך.
אתה תופס אותי
בנקודת... משהו טוב שראית, קראת לאחרונה, צפית, שמעת, מה שבא לך.
וואו, חבל שלא אמרת לי מראש, כי דווקא צפיתי לאחרונה, והרבה. אני אמליץ על שני דברים שעולים לי לראש, והם קצת בנאליים, אני מתנצל מראש. א', העונה השנייה של הטבח, היא הייתה...
זה פאקינג ניסיון ליצירת אמנות, מה בנאלי בזה? אתה יכול להגיד שזה לא אמנות טובה, אבל הם...
אוקיי.
מה אתה מרים עלי גבה? מה זה? ניסו אותך פה אמנות?
זה פשוט טיק.
מה, ניסו אותך אמנות? אולי אתה יכול להגיד שלא הצליח להם, אבל...
לא, האמת שלא חושבת שזה מובנים של אמנות, חושבת שזה מובנים אחרים לגמרי, אבל זאת טלוויזיה לדעתי משובחת, שגם הגיעה בעיתוי משובח לדעתי. אתה יודע, בדיעבד אנחנו אומרים, הייתה דילמה להעלות את זה אחרי המלחמה, לא, אתה יודע, זה אסקפיזם, באמת היחיד שהצליח להבריח אותי מפה, והיא פשוט הייתה נורא נהנית, אולי בגלל שאני כבר לא... אחרי 20 ומשהו שנות תל אביביות, כבר לא תל אביבי, אז זה רפרר לי לכל מיני דברים אחרים, שהיו מוכרים לי מהעבר ורחוקים אני היום קצת, ופשוט, וגם בגלל שאני מאוד לא מעולמות, אני נורא לא פודיז, אני נורא לא נהנתן וכאלה, וראיתי אותה ומאוד נהניתי, אני חושב שהיא הייתה מאוד אותנטית וטובה וחזקה, ובאמת, היא פשוט טובה, וראיתי, האמת שראיתי השבוע שני סרטים שאני ממליץ עליהם, אחד זה המאסטרו, זה מצחיק להגיד את זה, הוא קיבל אוסקרים? אתה לא מעודכן. אוקיי, אני בניתי, הוא היה מועמד, בוודאות, אני לא יודע איזה
אוסקר. אולי על האיפור, על האף הזה, על השנוזל הזה.
נכון, אבל אני מאוד נהניתי ממנו. זה קצת המלצות של גרושה מבבלי בת 65.
לא, אין בעיה. אני נהניתי מהסרט על אלטון ג'ון, שאנשים אהבו לטבוח בו, ואני אמרתי, איזה כיף שהוא שרד, והוא הצליח לעשות את הסרט הזה, שהוא הודעה בניצחון. אתה יודע, I won, bitches. כאילו, אתה יודע, והוא עשה סרט שהוא עושה אותו. נכון. זה לא מדויק, זה לא ככה. אז מה? זה סרט, זה סרט.
נכון, נכון.
הוא ניצח, זה כיף, יש מוזיקה טובה, ספקטיקל, מה אתם צריכים עוד מעבר לזה?
אז אני לגמרי, ונראה לי שאני אעצור פה, יש לי עוד המלצות, אבל הן דורשות ממני טיפה גוגל אייז כזה, של לראות שאני מתמקד בשמות הנכונים, אז אני...
אני הולך לבזבז לאנשים את הזמן על כדורגל ישראלי.
אז אני הולך על שני.
נהנם, תודה רבה 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 שבאת.
תודה רבה לך על ההצעה.
יאללה, עד הפעם הבאה. ביי ביי.
ביי.